ערב טוב לכולם, בסייעתא דשמיא, זכות תנוע מלימלך, מוצאי כ"א אדר ב', זכות רבי אלימלך מליז'נסק, יגן עלינו ועל כל ישראל, שרק יהיה טוב, בשורות טובות לנו ולכל ישראל בעזרת השם. אנחנו בסייעתא דשמיא, נלמד בדף היומי היום מסכת בבא מציע דף ל"ד, יש לי חשק, אני רוצה להתחיל מהר מתחילת הפרק המפקיד, נעשה את זה מהר יותר, נתחיל את הפרק מחדש, הפרק השלישי של מסכת בבא מציע, שהפרק הזה נקרא פרק המפקיד. אז אנחנו נתחיל מתחילת הפרק בדף ל"ג עמוד ב', אנחנו מתחילים את הפרק השלישי שנקרא המפקיד. עכשיו, מה זה נקרא המפקיד? המפקיד, כמו שאתם שומעים, עוסק בדיני פיקדון ובחיובים של השומרים במקרים שונים שקרה לפיקדון. אז כולנו כבר יודעים, אנחנו לא חדשים פה בדף היומי, בגמרא, יש את ארבעת, זה נקרא הסוגיה של ארבעת השומרים, גם נראה את זה עוד. ארבעת השומרים זה נקרא שבן אדם מגיע להפקיד למישהו, אז ככה, אם הוא לא לוקח כסף, הוא נקרא שומר חינם. שומר חינם, מתי חייב? רק בפשיעה. בגניבה ועבדה, וכל שכן באונס וכולו וכולו, פטור. אנחנו מתקדמים למקרה הבא. שומר שלוקח מסכורת, זה נקרא שומר שכר, אז הוא חייב גם בגניבה ועבדה, אבל באונס פטור. מקרה השלישי, זה נקרא שואל. מה זה נקרא שואל? סליחה, אנחנו באמצע שיעור. שואל, מה זה אומר שואל? שואל זה נקרא פשוט שהוא מלווה, עושה לו טובה שאלה, זה נקרא כל הנאה שלו, אז פה הוא חייב, השואל מתחייב אפילו באונסין, אם קורה מקרה אפילו באונסין, חוץ מתי הוא פטור? מתה מחמת מלאכה. סוחר, יש מחלוקת ידועה, רבי מאיר ורבי יהודה, האם סוחר כשומר חינם או סוחר כשומר שכר? אז המפקיד, הוא בא להפקיד, אז אמרנו את כל ארבע חיובי שומרים בהקדמה. אז אומרת המשנה עכשיו, המשנה החדשה, פרק... אני רוצה לעשות מהר, כן. אומרת המשנה, מפקיד אצל חברו בהמה או כלים. בן אדם מגיע לחבר שלו, מבקש לו, תעשה לי טובה, אני רוצה להפקיד אצלך בהמה או כלים. ועוד מעט נראה, נדייק מה זה הבהמה או כלים, מה צריך להיות כתוב גם בהמה או כלים, זה תקף נדייק בלי נדר. ובסוף מה קרה? ונגנבו או שעבדו. קרה גנבה או קרה עבדה, ועכשיו בא לפיקדון, תובע מן השומר את הדמי פיקדונו, כי פה מדובר במשנה, שומר חינם. שומר שכר, ושומר שכר מה הלכה? שומר חינם. שומר חינם פטור בגניבה ועבדה. מתי? דווקא אם הוא נשבע. אם הוא נשבע שקרה גניבה ועבדה, אז הוא פטור, ואז, אבל אם הוא לא רוצה להישבע, הוא חייב להישלם. אז הוא מגיע ואומר לו, בבקשה, תעשה לי טובה, תביא לי את זה. אומר, אני גניבה ותשלם אם אתה לא נשבע. אז הוא היה צדיק, הוא אמר, שילם ולא רצה להישבע. הוא לא רצה להישבע שהוא לא פשע בה ושלא שלח ביד. הוא יכל לפתור את עצמו בשבועה. שהרגע שלא היה פשיעה, רק גניבה ועבדה בשומר חינם פטור, הוא לא רצה לעשות את זה. שהרי אמרו, אומר את המשנה, ממשיכים המשנה, ששומר חינם נשבע ויוצא. אז לכן בכזה מצב, אם הוא רצה, הוא יכל להיפטר ולצאת, אבל אם הוא לא רצה, בבקשה, תשלם. עכשיו, אבל מה יהיה בסוף? שפתאום המשטרה חיפשה, בסוף נמצא הגנב. עכשיו, גנב שתופסים אותו, מה הלכה? אם הוא לא הודע, אז הוא צריך לשלם כפל. אם הוא מודה, הוא פה מודה בכנס פטור בכפל בקרן, אבל אם הוא לא הודע, הוא חייב לשלם כפל. אז מה ידי נמצא הגנב? נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל. נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל. אם נמצא הגנב, אז הוא משלם תשלומי כפל כמובן. עכשיו, למי הוא משלם את הכפל? למי הוא משלם הכפל? אז הוא הולך להרוויח. הרגע ש... לא, למי הוא משלם את הכפל? בגלל שהוא הלך והיה צדיק. הוא יכל להתפטר משבוע שהוא לא היה פושע ולא שלח ביד, הוא יכל להתפטר בשבוע. הרגע שהוא הלך ושילם, אז הוא כביכול קנה את המוצר, כאילו שהמוצר הופך להיות שלו, ואז הגנב, כאילו שהוא גנב ממנו, ואז, עכשיו לפי איתן הקמה, מה יוצא פה? שהוא בכזה מצב מרוויח פה, זאת אומרת, הוא מרוויח פה, והוא סך הכל שילם מוצר אחד, ואז הוא קיבל כפול שתיים. אז לכן אומרת המשנה, ממצא הגנב משלם תשלומי כפל, ועל הסיפור של בהמה, אז אם הוא טבח או מחר, אם הגנב הלך ושחט או מחר, שזה כבר למדנו בעריכות פרק שלם, פרק מרובה במסכת בבא קמא, את הנושא של ד' ו-ה', אז משלם תשלומי ארבעה וחמישה עבור השור. עכשיו, למי משלם? אז אומרת המשנה, למי שהפיקדון אצלו, במילים אחרים זה נקרא לשומר, כי כמו שאמרנו, כרגע שהוא שילם, אז הוא קנה את התשלומים שמחויבים עבור הגנבה. אבל אומרת המשנה, זה פשוט מה שהמשנה מסכמת פה. אבל מה יהיה הדין, אם השומר חינם הזה, כשנגנב ונבד והוא בא לתבוע אותו, אז הוא נשבע ולא רצה לשלם, הוא נשבע שהוא לא היה פושע ולא שלח ביד שקרה גניבה ועבדה, והוא באמת נפטר והוא לא רצה לשלם, אז פה זה פשוט שאם נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל, טבח ומחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ולמי משלם? לבעל הבית, לבעל הפיקדון, זה פשוט. אנחנו למדנו במשנה, התחלנו את הפרק בסייעת הדשמיה, כתוב המפקיד אצל חברו בהמה או כלים. מה זה משנה בהמה או כלים? שואלת הגמרא, למה אני למסנה בהמה ולמה אני למסנה כלים? למה תנא תופס את שתי הדוגמאות גם בהמה וגם בכלים? הרי לכאורה אם השומר קונה את הקנס בכלים, אז ברור שהוא יקנה גם בהמה. ואותו דבר הפוך, אם בהמה אז גם כלים. אז למה הוא צריך לכתוב את גם בעל חי וגם כלים? ותרץ את הגמרא, אנחנו חייבים לכתוב את שתיהם, צריכי. דאי תנא בהמה, אם התנא היה רק כותב בהמה, אבא אמינא הייתי אומר שדווקא בהמה הוא דמקנה להכפלה. דווקא בהמה נאמרה ההלכה שהבעלים יקנו לשומר בשעת מסירת הפרה את תשלומי הכפל ואת תשלומי הדלת, והי מתי? אם הוא יהיה צדיק והוא ירצה לשלם ולא להישבע את דמי הבהמה, דווקא פה. ולמה? משום דנפיש טרחה להיולה ולהפוקה. יש טרחה מאוד גדולה ששומרים בהמה להעלות את זה הביתה, להוציא את זה. אז אכן דעת הבעלים אומרים יאללה. אז דעת הבעלים אומרים, אם הוא מטפל בזה כזה יפה, הוא לוקח לי, אני נוסע לחוץ לארץ, הוא לא שומר לי את זה על הבהמה. אז אכן הבעלים יש להם נוח להם להקנות לשומר את הכנס. אבל כלים שזה לא כזה טובה חזקה. מה זה כלים? סך הכל דומם. אתה שם אותו סך הכל בארון, הוא נוסע לך לחו"ל לחודש, מבקש לך טובה לשמור כלי. אין פה טרחה מרובה. שם אותו בבית בפינה שיש לך פינה ריקה. אבל כלים זה לא נפיש טרחיו. אמא, פה הייתי חושב שלא מקנה לכפלה. הייתי חושב שהבעלים לא מקנים לשומר את הכפל שעתיד הגנב לשלם, והיה עם ימצא הגנב ובאותו סיפור במשנה שהוא שילם והוא לא רצה להישבע. לכן כתוב שגם בכלים, אם הוא שילם ולא רצה להישבע, גם כן בסוף אם תופסים הגנב, אז הגנב משלם את הכפל למי? משלם את זה לשומר, כי הוא כן מקנה לו את הכפל גם בכלים. ואי תן הכלים... אתה שואל שאלה טובה, אני אגיד לך, אבל זה גם הולך להיות הסוגיה הבאה בגמרא בעזרת השם. מה זה אומר מקנה? גנב, למי הוא צריך לשלם כפל? למי שהגניבה שלו. תכלס פה, למי, בעצם, למי היה הגניבה? לא של השומר, הוא סך הכל שומר בשבילו. למי היה הגניבה? היה של הבעל. אבל
הוא שילם, אני משאל אותך.
זאת אומרת, שאיך שהוא משלם, אז יוצא פה שיש הקנאה, שהוא מקנה לו כבר מראש. עכשיו זה הולך להיות סוגיה הבאה בגמרא, שהוא מקנה לו כבר מראש, הוא מקנה לו את שאם יהיה דבר כזה, אז הופך להיות שלך. זאת אומרת, אם אין פה דעת מקנה, אז זה אף פעם לא יכול להיות שלך, ואז אם זה לא אף פעם לא שלך, אז אפילו שתהיה צדיק ותשלם ולא תרצה להישבע, אז תכלס הוא צריך לשלם כפל לבעל הבית.
אם הוא לא רוצה לתת לך את הקנס, הוא אומר מפורש, אם יש קנס, אז הוא לא מקבל? הוא לא מקבל?
לא, תסביר את עצמך, לא הבנתי את השאלה.
זאת אומרת, עכשיו ההוא נשבע, ההוא לא רוצה להישבע. הבעלים המקורי אומר לו, תשמע, תחזיר לי את הכסף, ואם מוצאים גנב, אתה לא מקבל את הכסף.
לא, קודם כל, אם הוא מתנה מפורש, אז ברור שאתה צודק. אבל אנחנו פה במשנה, אנחנו אומרים את זה באופן סתמה, שזה ככה שהוא מקנה לו. אם הוא מדגיש מפורש, את הפך כוונה זה הכי פשוט. אם אדם אומר מראש, תקשיב, אתה שומר לי, ואי יהיה מה שיהיה, זה אף פעם לא יש לך גם תשלם, זה ברור, לפי ההסכם. זה ברור שבכזה מצב, אם מוצאים אחר כך את הגנב, אז הכפל ילך לבית ולא לשומר. זה ברור. אם אתה מסכם, אנחנו מדברים באופן שלא מסכמים כלום, אז המשנה אומרת פה שבסתמה הוא יקנה לו.
לא, אני לא הבנתי, למה זה תלוי בכלל, בבית.
כי הכפל משמים לבעל הבית, לא משמים מישהו ששומר, כן. אבל באופן סתם המשנה פסקה לנו פה שבאופן סתם הוא מקנה לו את הזכויות בכזה מצב. זאת אומרת הגמרא, אז לכן כתוב גם כן כלים שאפילו לא נפיש תרחיו, הבעלים לא מקנים לשומר את הכפל שהגנב עתיד לשלם בעבורם. ממשיכה הגמרא הלאה, ואיתן הכלים, אם התן היה כותב רק כלים, שיהיה כתוב רק כלים, אם יהיה כלים שאין תרחה, הבעלים מקנה לו, אז כל שכן בבהמה. אז למה כתוב גם בהמה? אז אומר, הנה סברה אחרת, ואיתן הכלים, אבא אמינא דווקא כלים הוא דמקנה להכפלה, אתה יודע למה? משום דלא נפיש כפליו, הגנב אף פעם לא יכול לעבור את הכפל. זאת אומרת, יש או קרן או כפל, עד כדי כך שאם הוא ילך ויודה בכנס, הוא ישלם, זאת אומרת, אין יותר מכפול שתיים, אין יותר מכפל. אבל בהמה דכתבך ומחר, אם הגנב הולך ושוחט את הבהמה, או שמוכר את הבהמה, יש לנו את הפסוק של חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השה, שמשלם תשלומי ארבעה וחמישה, אז בכזה מצב היינו אומרים שהבעל הבית אף פעם לא מפרגן לשומר, שהוא יקבל באיזה, יש פה סיכוי שהוא יקנה לו, שהוא יקבל את הדלת ואי. אבל בהמה דכתבך ומחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה, אם לא מקנה לכפלה. היינו אומרים שבכזה תשלום מרובה, הבעלים לא מקנים את זה לשומר. צריכה, לכן התנא צריכה לכתוב גם לגבי בהמה וגם לגבי כלים את ההלכה, שתמיד הרגע שהוא שילם ולא רצה להישבע, אז אנחנו רואים שתמיד הבעלים מקנים לשומר את הזכויות שלו, ולכן בכזה מצב הוא יקבל גם את הדלת ואי, וגם בכלים הוא יקבל את הכפל. אז זה מה שתירצנו, למה המשנה צריכה לכתוב גם את הדוגמה של בהמה וגם בכלים.
אין מחר בכלים?
מחר יש מחר וכלים, אבל אין דלת. יש כלים, אתה יכול, הגנב יכול, הגנב לא יכול לעשות מה שבא לו, אבל אם הוא ימכור, אחר כך הוא יחזור בתשובה, הוא לא יצטרך לשלם דלת ואי, הוא רק יצטרך לשלם כפל. דלת ואי יש רק בבקר ורק בבהמה. עכשיו, יש לנו דבר שכבר מכירים פה טוב את הסוגיה הזאת, שנקרא, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, זה שיטה עד רבי מאיר. רשי מביא פה רשי שתי שורות מלמטה, גמרא במסכת קידושין, דף סמך ג' עמוד א', שם רבי מאיר אומר בדוגמה, שבן אדם אומר, הרי את מקודשת לי, על מנת שיתגייר. עכשיו, אז אנחנו יודעים רבי מאיר שם אומר, בדרך כלל, יש לנו כלל, שאין אדם יכול להקנות לחבר שלו, דבר שעדיין לא בא לעולם. יש לנו כלל כזה, רבי מאיר מחלק, וכמו שאתם רואים, לא הקראתי לכם את השורה האחרונה ברשי פה בשורה למטה, שרבי מאיר מחלק ואומר, כאשר הוא רוצה להקנות דבר שברור לנו ב100% שהוא עתיד לבוא לעולם, כדוגמה, מה הדוגמה שכתוב שם? הבן אדם מוכר פירות דקל לפני שצמחו על העץ. זאת אומרת, הוא מוכר את הפירות הדקל לפני שצמחו לו על העץ, שפה זה כנראה 99.9 שהרגילות שזה עתיד לצמוח, אז רבי מאיר סובר שבכזה מושג כן אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם. עכשיו המקשן, שעכשיו הולכת הגמרא להקשות רמי בר חמה, הוא הבין בדברי המשנה, שאם השומר רוצה לשלם את דמי הפיקדון, אז יוצא שכבר בשעת מסירת הפיקדון, כמו שהסברתי לך עכשיו, אז כבר הבעלים יקנה. זאת אומרת, איך שהוא רוצה לשלם, אז הוא כבר יקנה את זה, לא עכשיו הוא יקנה את זה, כבר בשעת שהוא מסר את זה לשמור, זאת אומרת, יכול להיות שזה שמירה פעם לפעמים חצי שנה, איך שהוא משלם, בוא נגיד, אחרי חצי שנה, הוא בא לבקש לו את הפיקדון, תשלם לי את הפיקדון, הוא אומר, נגנב, תשבע, הוא לא רוצה להישבע, אז אנחנו רואים, איך שהוא משלם, יוצא שבשעת מסירת הפיקדון, הוא כבר יקנה לו, שאם הוא ישלם את זה מיד, הוא יקנה לו את זה. אז זה, יש לנו כלל, זה אדם, זה נקרא דבר שלא בא לעולם, שאפילו לפי רבי מאיר, בכזה סיפור, אדם לא מקנה. למה? כי פה, על פי רוב הסיכויים לא אמור להיות גניבה או עבדה, ואפילו שיהיה גניבה או עבדה, לא חייב להיות שהוא ירצה לשלם. יכול להיות שימצאו את הגנה, בדיוק. בקיצור, הגמרא הולכת עכשיו להגיד את זה בפנים. אז לכן שואלת הגמרא, מה סקיף לרמי בר חמה, ויש לנו את הכלל הידוע, שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אף בן אדם לא יכול להקנות דבר שלא בא לעולם. ואפילו לרבי מאיר דאמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, מתי רבי מאיר אומר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם? אנה מילה כגון פירות דקל, דוד דאסו, כמו שאמרנו שזה 99.9 שברור שזה יבוא לעולם, על פי טבע זה מה שאמור להיות. אז אני אומר שמאדם יכול למכור את הפירות לפני שהפירות צמחו. אבל אחה, פה בסיפור שהבעלים מקנים לשומר בשעת מסירת הבמה את הכפן, אז אנחנו עוברים לדף היומי של היום. העולם זה נקרא סוג של מפרע, כי הרגע שעוד לא בא לעולם, אז מתי הוא מקנה את זה? איך שהוא עשה את הקניין הוא מקנה?
לא, הוא אמר.
אני מוכר לך עץ ריק בלי פירות, עץ דקל בלי התמרים. אני מוכר לך עכשיו את העץ, לא את העץ, אני מוכר לך את הפירות דקל שיגדל מהעץ. אז רבי מאיר אומר, פה העסקה חתומה. מה מכרתי לך? תותי מכרתי, שום דבר אין פה, אוויר, העץ דקל ריק. פה רבי מאיר אומר לא, בגלל ש-99 הדרך של טבע של העולם שיש לנו את הזמן שזה גודל, אז פה זה נקרא, אנחנו מסתכלים כאילו שזה בא לעולם, אז אחרי. אבל כזה דבר שיש פה ספק, שיש, יכול להיות שזה בכלל לא יהיה בעולם, כמו הדוגמה פה שעכשיו אנחנו באמצע להסביר, הגמרא מיד ממשיכה, אז פה גם רבי מאיר, לא כולם סוברים כמו רבי מאיר שפירות דקל אדם מקנה, אז אפילו רבי מאיר שאומר רק שמה הוא אומר, אבל בסיפור כזה גם רבי מאיר מודה שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אז הוא מסביר, הגמרא מסבירה, למה דל אדם עוד א' למעלה? אז אתה אומר, בסיפור כזה, מי יאמר דמי גנבה? כשהוא נותן לו לשמור, אז המפקיד מקווה שהבהמה בכלל לא תיגנב. ואם תמצא לומר דמי גנבה, ואפילו אם תיגנב הבהמה, מי יאמר דמי שתקח גנב? מי יגיד באמת שבסוף תמצא את הגנב? הרי מתי אתה יכול, מתי יהיה פה המקרה? המקרה יבוא שהגנב בסוף ירצה לשלם כפל. אבל, ואם תמצא לומר דמי גנבה, מי אמר דמי שתקח גנב? מי יגיד באמת שאתה תמצא את הגנב? הרי כל הסיפור פה מדובר שאתה מוצא את הגנב, והגנב בא לשלם לך כפל. אבל בסיפור רגיל מי תגיד בו? וממשיכה הגמרא, ואפילו ואם ישתקח גנב, מי אמר דמי שלם? דין מה מודה ויפטר? אולי לא יהיה פה שום דבר עסקה. הרי בסוף אם הוא מודה בכנס פטור. אז אולי בסוף. אז אם ככה, בכזה מקרה, גם לרבי מאיר לא ייתכן להקנות את הכפל כבר, בשעת מסירת הפיקדון שהכפל לא בא לעולם. אז אם ככה, שואל רמי בר חמה, מה פה, מה הסברה של המשנה שאנחנו אומרים שאם בסוף הוא שילם ולא רצה להישבע, אז אנחנו הגמרא מבינה עכשיו שהוא מקנה לו את זה כבר מאז, והוא יקבל את הכפל השומר ולא הבעל הבית, לכאורה זה נקרא דבר שלא בא לעולם, ופה גם רבי מאיר אומר שאין אדם מקנה.
זאת אומרת שאנחנו אומרים בוודאות שהמשנה שלנו כדעת רבי מאיר, לפחות.
סתם משנה רבי מאיר וכאן. כן. זאת אומרת, ההלכה פסוקה בשולחן ערוך, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. עכשיו, אפילו לפי רבי מאיר שיש ציור שהוא סובר שכן אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אז גם לפי שיטתו קשה. עכשיו, בדרך כלל סתם ישנה גם רבי מאיר. לא יודע אם רשי אומר את המילים האלו, סתם ישנה רבי מאיר, אבל זה כאילו אפילו לרבי מאיר, בדיוק. אפילו שאתה רוצה להגיד לי, לא, המשנה שלנו סתם ישנה רבי מאיר ולרבי מאיר כן. אז הוא מסביר את הקושיה, מתי רבי מאיר אומר כן? דווקא בכזה מקרה, כמו פירו דקל, אבל במקרה שפה יש לנו פה בכלל ספקה דה בספקה, שבכלל יצא כזה מקרה, אז לכן בכזה מצב גם רבי מאיר מודה שאי אפשר. אז אם ככה, מה הסברה פה של המשנה? מגיע רבה מתרץ את הקושיה של רמי בר חמה. אמר רבה, נעשה כאומר לו, בכזה מקרה שקורה מקרה כזה של המשנה, זה הופך להיות כמו שהבעלים אומר לו, למי? לשומר בשעת מסירת הפרה, לכשתיגנב, שאם כשזה ייגנב, באמת אני לא אומר שתיגנב, לכשתיגנב, אם הפרה תיגנב, ותרצה ותשלמני, אתה תרצה מרצונך הטוב לשלם, ואתה לא תרצה לעשות לי עכשיו בלגן, לטריח אותי לבית דין, ובית דין יגידו לי להישבע, אז אם אתה תהיה כזה גבר, זה נקרא בשפה של הרחוב, זאת אומרת, אתה תרצה לשלם ולא תעשה את כל הבלגן, אז אני אומר שכאילו זה הופך להיות, אמרנו, זה לא שהוא באמת אומר, נעשה, אז זה כאילו שאני אומר לו, הרי פרתי קנויה לך ממתי? מעכשיו. ואז יוצא, בגלל שהייתה של השומר, אז לפי זה, יוצא שהגנב חייב, חייב את הכפל לשומר. אז היה לנו פה את הקושייה, דבר שלא בא לעולם, לא. אבל בגלל שהוא קנה את הפרה שכבר הפרה קיימת, אז יוצא שהכפל אוטומטית תהיה של מי? שלא. אז אם ככה, כל על מקומו בא בשלום, תסתכל רשי דיבור המתחיל בשורה השלישית, נעשה כאומר לו. נעשה כאומר לו בשעה דמסרה לו, דקימלו לרבנן, חכמים הבינו, נכנסו פה לעומק של הסיפור, דניחלו לבעלים, שיהיה בטוח בקרן, על מנת שיהיה ספק כפל העתיד לבוא של שומר, וראי כמסרה לו על מנת כן, שאם תיגנב וישלם לו קרן, שתהיה פרה קנויה לו משעה שמסרה. אז יוצא נמצא למפריע, כשגנב הגנב של שומר הייתה, איי, איפה זה לא היה בעולם? לא, כי זה בטח היה בעולם, דפרה הייתה כבר הייתה בעולם. ואז הוברר שהפרה של מי? הפרה של השומר. אז אם ככה, הכל על מקומו בא בשלום. שואלת הגמרה על התירוץ של רבא, מסקיף לרבי זה רב, זה רמקשה על התירוץ של רבא, אי אחי, אם אתה הולך עם הסברה של רבא, אז אפילו גזעותיה יבלודתיה נמי, גם הצמר וגם הילדים של הפרה, גם צריכה להיות של מי? של השומר, למה? כי אתה אומר שאז בכזה מצב, הפרה של השומר. נו, ומי אומר שלא? השואלת הגמרה, למה תניה? יש לנו ברייתא מפורשת שכתוב, חוץ מגזעותיה ובלותיה. זאת אומרת, שמה שלמדנו במשנה, שמי מקבל את הכפל בכזה מקרה השומר, אז כתוב בברייתא מפורש שהשומר קונה רק את תשלומי הכפל, וחוץ מגזעותיה ובלדותיה, שהגזעות והבלדות נשאר לבוס האמיתי. אז אם ככה חייבים להגיד, שזה לא נחשב כאילו שהשומר קנה את הבמה עצמה משעת המסירה. כי אם הוא היה קונה את הבמה משעת המסירה עצמה, אז גם הגיזות והבלדות היו צריכים להיות לו. אז בקיצור, אז אלה אמר רבי זרע, נעשה כאומר לו, חוץ מגיזותיה ובלדותיה. לכן רבי זרע אומר לו, אנחנו ממשיכים עם המהלך של רבה, שלא יהיה ביטול תורה. תסלח לי. זה מפריע לא רק לי, לכולם. יופי, צדיק, תבורך. אלא אמר רבי זרע, נעשה כאומר לו, יש לנו גם זה קביעות גם, זה לא עכשיו. אלא אמר רבי זרע, נעשה כאומר לו, חוץ מגזעותיה ובלדותיה. זה הופך להיות כמו שהבעלים אומר את זה מפורש, שאם תיגנב באמת ותשלם לי, ולא תרצה להטריח אותי, ואתה מבטיח לי כאילו את הקרן, אז הפרה שלי קנויה לך מעכשיו, חוץ מזה. עכשיו, שואלת הגמרא, מה היא פסקה? איך פסקנו הדבר להגיד? זאת אומרת, אנחנו הרי, המשנה, לא מדובר במקרה כמו שרציתי להגיד מקודם שהוא מסכם מפורש. אם מסכמים מפורש בפה, כן, לא, יש חוזה מפורש, אין לנו בכלל את הסוגיה. פה המשנה שלנו אומרת לנו המפקיד, שסתם בכזה מצב, אם בן אדם מפקיד, ואז מגיע למשעת המבחן, אז הוא אומר לו כך וזה, אז אנחנו אומרים, נעשה כמו שהוא סיכם איתו מפורש. מה עם הגזעות ובלותיה? אז אנחנו מוסיפים שזה נעשה כמו שהוא אומר לו, חוץ מגזעותיה ובלודותיה. השואלת הגמרא, איך פסקנו את הדבר להגיד שבן אדם רק רוצה לקנות את הכפל השומר, ואת הגיזות והבלדות הוא רוצה להישאר עם זה, מה הסברה? מבארת הגמרא, כן, סתמה דמילסה שבחה דאסה מאלמה, אבי דיניש דמקנה, כמו שאמרנו, כמו שרשי מסביר מקודם, הוא אומר ככה, אני חשוב לי הקרן, אני בטוח, אתה מבטיח לי את הקרן, אז אני אהיה בשבילך טוב, אז באמת אם יבוא בסוף ההגנה ואתה יודע, אז אין לי בעיה, זה סיכון, בסוף אם לא יבוא ההגנה, אז הוא שילם סתם מצדקות, כי אם הוא היה נשבע, אז היה באמת פטור. אז פה בן אדם אומר, אין בעיה, אתה מבטיח לי את הקרן, אז אני אהיה טוב ממך, שמה אני מקנה לך? שבח שיגיע מבחוץ, זה לא יהיה על חשבונו. הגנב יצטרך לשלם כפול שתיים, אז זה אני מקנה לך. אבל שבח שמגיע מהמוצר שלו בעצמו, גיזות והבלדות, זה בן אדם לא אף אחד, זה נקרא, אף אחד לא פרייר. אז זה כלל, ככה גמרא הבינה כבר. אז זה נקרא, סתמה דמילסה אומרת הגמרא, שבחה דאסה מעלמא אבי דיניש דמקנה, שפחה דמיגופה, כמו גיזות והבלדות, שזה לא מגיע מבחוץ, מגיע מגופה בבהמה, זה לא אבי דיניש דמקנה. ככה הגמרא מתרצת תירוץ ראשון, על הקושייה שרבי זרע יקשה למהלך של רבה. עכשיו הגמרא מביאה עוד אופציה בדברי רבה, איקה דאמרה, אמר רבה, נעשה כאומר לו, לכשתיגנב, ותרצה ותשלמני. אז לא כמו שאמרנו במהלך הקודם, אז המשכנו במהלך הקודם שרבה אומר, הרי פרתי קנויה לך מעכשיו, מה זה נקרא מעכשיו? בשעת מסירת הפרה, מה פתאום? נעשה כאומר לו, תשלמני סמוך לגנבתה, קנויה לך, זאת אומרת ממש חצי שעה לפני, שעה לפני, שעה בשעה בגמרא, זה לא שעה שלנו, כאילו תקופה קטנה לפני. אז לכן, היה הקושייה הראשונה שהתחלנו פה שרבה תירץ, מה עם דבר שלא בא לעולם, אז המהלך הראשון היה דבר שלא בא לעולם, לא, כי זה נעשה כאומר לו שהפרה קנויה לו מאותו רגע. מהלך הזה גם כן הפרה שלו, אבל מה נפקימינה בתירוץ הזה מהתירוץ הקודם, שבתירוץ הזה זה רק סמוך לגנבתה קנויה לך, זאת אומרת איך שהיא נהיה הגנבה בסוף, אז רבע דקה, לא יודע אמרנו דקה, חצי שעה, שעה, לא משנה, סמוך לגנבה, רק אז זה הפך להיות שלך, ולכן אין פה דבר שלא בא לעולם, כי זה כבר שלו. עכשיו מה הרווחנו פה, מה הרווחנו פה מהתירוץ, שהקושייה האחרונה על התירוץ הראשון של רבה, שאלנו אם אתה אומר, אם אתה אומר שזה שלו כבר, אז אם ככה גזות ולא יודעת גם אמור להיות של מי, של השומר, של השומר ולא של הבעלים, אבל לפי המהלך הזה הרווחת, כי הגיזות והבלדות עדיין היו של מי, כל הזה, כי זה רק נהיה שלו בדקה 90, אז אם ככה זה מה שהרווחת פה, אז אומרת הגמרא, מהי בעיניי הוא, אין אמר מרב הנעשה, כאומר לו, כשיהיה ותרצה את שלמני סמוך לגנבתה קנויה לך, מהי בעיניי הוא, איקה בעיניי הוא את הקושייה לרבי זר הזה כבר הנפקימינה, שפה לא יהיה לך את הקושייה, למרות שגם במהלך הראשון תירצנו, אבל פה גם אין לנו את הקושייה, כי זה מובן. אינמי, עוד נפקימינה בין שתי הלשונות זה, דקיימה באגם. מה יהיה אם בסמוך לגניבה, בדיוק זה נגנב, סמוך לגניבה זה היה איפה? במירה. זאת אומרת, זה לא היה אצלו בחצר של השומר. שלפי הלשון השני, אתה לא יכול לזכות בכפל. למה אתה לא יכול לזכות בכפל השומר? כי רק בקניין חצר, האופציה היחידה שהשומר יכול לקנות את הבמה במהלך הזה, זה רק בקניין חצר. אבל אם הבמה בגניבה לא הייתה אצלך בחצר, איפה זה הייתה בגניבה? במירה. אז אם ככה יוצא, שלא היה לך במה לקנות. כי עד הגניבה, זה היה של הבעל הבית. סמוך לגניבה, לא היה לך שום קניין במה לקנות. אז יוצא שבשעת הקניין, הבמה לא, בשעת הגניבה, אז לכן בכזה מצב, הוא יצטרך לשלם את הכפל לבעלים. אבל לפי הלשון הראשון בדברי רבה יוצא, שזה משעת המסירה, אז לא יהיה מה שיהיה, זה כבר שלא כל המהלך, אז אם ככה הכל על מקומו בא בשלום, אז הבנתם את השתי התירוצים, אז לסיכום יוצא, נפקימין העצומה, הנפקימין הראשונה זה סך הכל שאין קושייה, אבל למעשה תירצנו גם, אבל הנפקימין האמיתית תשאר לנו בנפקימין הבא, הנפקימין השנייה, מה היה הדין, אם הגניבה הייתה שזה היה באגם ולא יצלו, אז זה הנפקימינה בשתי המהלכים של רבה, אבל לכל פנים תירצנו שזה כבר לפי שתי המהלכים של רבה, רבה תירץ מאוד יפה, שהפרה כבר שלו, הרגע שהפרה שלו אז זה נקרא שהפרה קיימת, והרגע שהפרה קיימת זה לא דבר שלא בא לעולם, אז אם ככה כפל תמיד ממילא שלו, והבאנו גם את המהלך השני, אבל על כל פנים אנחנו ממשיכים
מה
עוד.
מה?
מה
הלכה דרך אגב?
אני לא שומע?
מה הלכה?
מה הלכה? אני רואה פה הלכה בקיים הבאה גם בית. אם זה יהיה באגם אז כנראה מחמירים בדיוק, אם הגניבה תהיה באגם אז הוא לא יקבל את הכפל, רק הבעלים יקבלו את הכפל, כמו המהלך השני, בדרך כלל בדברים האלו זה תמיד לחומרה. כן, אתה אמרת יש מהלכים ברבה, זה יוצא לחומרה שהכפל יצא, כי על פי טבע הכפל תמיד היה צריך להיות, כמו שאמרנו זה רק נעשה ברקול, על פי טבע הבעלים, רק אנחנו אומרים פה המשנה מחדשת לנו שיש פה הקנאה ויש פה עניינים, לא מדובר פה שהוא סיכה מפורש. עכשיו אנחנו למדנו במשנה מה יהיה הדין, זה הנושא שלנו כרגע, אנחנו מדברים בדיוק על הנושא הזה, שילם ולא רצה להישבע, שומר חינם היה לו גניבה ועבדה, אבל הבית מגיע לתבוע, תביל, תחזיר לי, אומר לו גניבה ועבדה, תשבע שלא שלחת יד או פשעת, הוא לא רוצה, אז הוא היה צדיק, הוא הלך ושילם, ולא רצה להישבע, ואז למדנו כבר מה שלמדנו, שאז בסוף אם מוצאים את הגנב, אז הוא מרוויח את הכפל ואת הדלת ואי. מגיע פה חידוש של רבי יוחנן, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מה שכתוב במשנה שילם ולא רצה להישבע, לא שילם הכוונה ששילם ממש, הוא כבר הוציא את המזומן מהכיס, אלא כיוון שאמר הרני משלם, הרגע שהוא אמר לבעל הבית, אני משלם, אפילו שבפועל הוא עוד לא הביא את המזומן, הוא כבר קנה את הכנס, אף על פי שלא שילם. אפילו שהוא עדיין לא שילם, אז הוא כבר, ממש חידוש גדול, אז הוא כבר קנה את הכנס, בעצם דבר שהוא אמר, הרני שאני הולך לשלם. ככה אומר פה רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן. מגיע הגמרא ומקשה, אני לא מבין אותך, בוא נקרא במשנה שלנו, מה עכשיו היה הראש של המשנה, ועל זה הולכת הגמרא, מה כתוב במשנה? שמתי הוא קונה את הכפל, שילם, ולא רצה, מה זה נקרא שילם? הוא כבר שילם, לא כתוב שהוא רצה. אז איך אתה מדייק לי ככה, מהמשנה שאפילו שהוא לא שילם, רק אמר הרני משלם, אז הוא קנה את הכנס. שואל את הגמרא, תנא, למדנו מהמשנה שלנו, הוא שילם ולא רצה להישבע, אז מה אנחנו מדייקים מהמשנה? שילם אם, לא שילם לא. אז איך רבי יוחנן הולך ומדייק במשנה? כן, כן, אני יודע, בסדר, לאט לאט. אבל אם ככה, איך אתה, אני למדתי כבר, כן. אבל כל פנים, פה מהרשע, איך אתה יכול להגיד לי פה שילם ולא רצה להישבע, שפה כתוב במשנה מפורש שילם אין, לא שילם לא. אז איך רבי יוחנן רואים במשנה פה מפורש כרגע שלא כדבריו. דוחה הגמרא, אם אתה מתחיל מהמשנה, בוא תנך את ההמשך של המשנה, ותראה שהמשך המשנה בדיוק הפוך. שמה כתוב ממש בפסקה האחרונה של המשנה, אם הספר, כתוב בסוף של המשנה, שמה יהיה הדין, הוא לא היה כזה, הוא לא, כמו שצריך, זאת אומרת, לא יודע מה צריך לעשות, אבל הוא עשה, נשבע ולא רצה לשלם. אז מה למדנו בסוף המשנה? שאם הגנב נמצא, אז למדנו שם שהוא משלם את הכנס, הגנב למי? לבעל הפיקדון, לבעל הבית. עכשיו, מה כתוב פה בספר? לא כתוב נשבע ולא שילם. כתוב נשבע ולא רצה לשלם. שפתאום אנחנו מסתכלים פה עם רצון או לא רצון. אז מדייק את הגמרא, תמה, כל הסיבה שאני אומר שפה הכנס לא שלו, רק לבעל הפיקדון תמה, זה לא רצה, הרצה. הרגע שהוא אמר, הרני משלם, אפילו שבסוף הוא לא הספיק לשלם, אף על פי שלא שילם, אז הוא כבר זוכה בכנס. אז יוצא, שמהרשע אנחנו לכאורה מדייקים לא כמו רבי יוחנן, כי כתוב ברשע שילם ולא רצה לשלם, ומהספר יש סתירה מדויק בדיוק הפוך, שכתוב נשבע ולא רצה לשלם. אז לכן אומרת הגמרא, מהמשנה, המשנה תשאיר בצד. אלא מעלקה למשמע מינה, מהמשנה אתה לא יכול להשמיע לנו שום דבר, לא נגד רבי יוחנן ולא בעד רבי יוחנן. אבל אם כל זה מביאה הגמרא הוכחה מפורשת מברייתא, כמו רבי יוחנן, שאיך שהוא רצה לשלם, אם הוא איך שהוא אמר הרני משלם, רצה לבד זה לא מספיק, הוא צריך להגיד הרני, צריך להוכיח את הרצון שלו, להגיד, איך שהוא אמר הרני משלם, אז הוא כבר קנה את הכפל, אפילו שבפועל, עד שהגנב הגיע, הוא רק נשאר הרני משלם. אתה יודע, יש אנשים שאומרים הרני משלם, זה עורך להם כמה חודשים עד שהוא משלם. אבל אם הוא אמר, הרני משלם...
אפשר לקפות אותו על זה?
מה?
אפשר לקפות אותו על זה? בא אחרי חודשיים
אומר,
לא,
בא לי, נשבע. בדרך כלל, אמירה לבד, אין... יש לפעמים הורים משפרה, אבל לא במקרים כאלו. אמירה לבד... מה?
בדף הבא.
בדף הבא שמה?
שאם כאן באמת הוא אמר איך שהרני משלם, פתאום מתחלט. הוא אומר, לא, אני לא רוצה...
אז לפי המלאך של רבי, אני אראה, נכון, אתה רואה? אמרתי לך שהיום זה קצת. אז אומרת הגמרא, תניא
כבתאי...
לא, תניא היום היא יום קשה. תניא כבתאי דרבי יוחנן. תניא כבתאי, עכשיו ראיתי בן אדם, מוכר לי, ואומר לי, אמרת, מאיפה אני זוכר אותך? בסוף אומר לי משהו, השם ישמור מה עם הזיכרון. תניא כבתאי דרבי יוחנן. למדנו ברייתא מפורשת כמו רבי יוחנן, שהסוחר פרה מחברו כתוב בברייתא, פה אנחנו מדברים על סוחר, אבל לא משנה, ונגנבה, ואמר עלה הסוחר הזה, אומר הרני משלם, ואיני נשבע. פה אנחנו רואים שהברייתא פה הולכת שמה, אבל מה רשי אומר? תסתכלו מה שרשי אומר, רשי דיבור המתחיל הסוחר פרה ונגנבה. אז רשי שואל את הקושיה, אנחנו יודעים שסוחר יש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אבל אנחנו פוסקים שהסוחר חייב בגנבה ועבדה. אז מה זה נקרא פה שיכול להישבע ולהגיד שהוא בגניבה ובגניבה פתורה?
אבל אתה יכול להגיד שגניבה
זה ניסים. אז תקלו רשי דיבור המתחיל, הסוחר פרה ונגניבה. אומר רשי, אף על פי שהסוחר חייב בגניבה ועבדה, מכל מקום, אם רוצה לשקר משהו אחר, אם רוצה לשקר ולהישבע שנאנסה, היה נפטר בשבועה. אז אילכך, כי אמר נגניבה וחייב עצמו בקרן, אומר רשי חידוש גדול, אז נקנה לו הכפל. אתה רואה רשי? אז זה רשי אומר פה לנסה של הסוחר, שפה בגלל שהוא יכל ללכת להישבע של הנסה ואז הוא היה פטור, כי סוחר באונס בטוח פטור, כי גם אם הוא שומר שכר אז באונס הוא פטור, אבל פה, אז לכן בכזה מצב אם הוא אמר נגנבה והוא חייב עצמו בקרן, אז פה הוא גם כן מקבל, כי הרעיון כמו שאמרנו ברשי מקודם, הבעל הבית איכשהו מקבל ביטוח על הקרן, אז הוא לארץ על הכפל, כי אמרנו כפל זה רק ספקה, בדרך כלל גנבים לא כזה מהר חוזרים בתשובה, שמגיעים ותאמין, רק אם תופסים אותם, ואז עד שתתפוס אותם, בעצם אם הגנב יחזור בתשובה, אז תמיד אין כפל, כי מודה בקנס פטור, וסתם, זה לא קשור לזה. אבל עד שאתה תפוס, לא הייתה שבה כמו שיש היום. אבל הכל פנים, זאת אומרת, הגמרא, מה כתוב בברייתא? סוחר פרה מחברו ונגנבה, ואמר עליה, הריני משלם ואני נשבע, ואחר כך נמצא הגנב. כתוב משלם תשלומי כפל לסוחר. אז רואים פה מפורש כמו רבי יוחנן, שמה כתוב? ואמר עליה, הריני משלם. לא כתוב שהוא שילם. שאיך שהסוחר אמר, הריני משלם זכה בכפל, אז פה אנחנו רואים ראיה לרבי יוחנן, שלא צריך ממש להישלם, רק מספיק שהוא אמר שהוא רוצה לשלם. עכשיו, כמו שעשינו את ההקדמה שהתחלנו את הפרק, אתם ראיתם את ההגדרה של ארבעה שומרים, שומר חינם, שומר שכר, הסוחר והשואל. אז בואו נראה עכשיו את הגמרא, כמו שאתם מבינים, אתם כבר כולכם הכרתם את ההקדמה, אז הגמרא עכשיו לדון בעוד בסוגי השומרים השונים ששילמו את הקרן על הרעיון של המשנה. אמר רב פאפה, שומר חינם, כיוון שאמר פשעתי, הרגע שהוא הודע שנגנבה מחמת הפשיעה, עכשיו שומר חינם אמרנו חייב בפשיעה, אז הרגע שהוא אמר פשעתי וחייב עצמו בתשלומים, אז ובסוף אנחנו רואים שבסוף הגיע גנב והגנב תפסו גנב ורוצה לשלם כפל, אז פה מקנה לכפלה. פה הבעלים מסכימים שהוא יזכה בכפל, ומה הסיבה? די ביי, אם הוא היה רוצה, פתר נפשי בגניבה. כי אם הוא רצה, יכול ללכת להגיד טענת שקר, תעשה לי טובה, זה נגנב ממני. הרגע שהוא הודע בפשיעה, הוא היה צדיק, אמר את האמת וחייב עצמו בקרן, אז פה רב פאפה מחדש שגם בכזה מקרה הבעלים, הבנת, זה סיפור אחר פה, מה הסיפור פה? פה, השומר חינם עיקר הדין היה צריך לשלם, כי היה באמת פשיעה. הוא אמר את האמת סך הכל, אבל מה? בגלל שאם הוא רצה לעשות פה שקר, הוא יכל ולהיפטר, אז פה בגלל שהבעלים קיבלו את הקרן והם רגועים, אז בכזה מצב אומרים, בסוף אם יגנה ויגיע זה, אז בכזה מצב הם מקנים את זה לזה, למה? כי בגלל שהוא יכל להיפטר והוא לא נפטר, הוא היה אמיתי, אז בסוף אם יגנב, אז הוא יקבל באמת את הכפל. ככה רב פאפה מחדש לנו פה. אז אומרת הגמרא, הסתכלו רשי דיבור המתחיל מקנה לכפלה. אומר רשי נקנה לו הכפל, כל חיובי פטורי דלת שומרים, אלפין המקרא היא לקמן, וזה הולך להיות הסוגיה בסוף המסכת, בעיקר בפרק השואל, שם המעריכים בכל הסוגיה של ארבעה שומרים. אז אנחנו יודעים, שומר חינם ישווה על הכל, רק אם לא פשע. והשואל משלם את הכל, נושא שכר והסוחר פטורין מן האונסין וחייבים בגניבה, ובדעת רואה רשי פוסק פה גם כמו רבי יהודה שם, במהלך שסוחר זה כמו שומר שכר. שואל רק חייב באכול, אבל במה הוא פטור? רק באמת המחמת מלאכה הראויה לה. דאמר לי, המשיל אומר לשואל, לאחי או שאלת לי, השואל אומר למשיל, מה אתה רוצה? אני שאלתי לך את זה שעשה לי את העבודה, זה שמת המחמת מלאכה, בזה הוא פטור, ולא, לא, לא השאלתי את זה, לא כבר בקילת לסגיר אותו, לשים אותו בארון, לשים אותו בכזה סגור. אז לכן באמת המחמת מלאכה, אז רק בזה הוא פטור שואל. אז הכל פנים, אנחנו ממשיכים על אותו מהלך שרב פאפה, על שומר חינם שאמר פשעתי, אז אומר רב פאפה אותו דבר, שומר שכה, כיוון שאמר נגנבה, והוא היה אמיתי, והוא חייב את עצמו בתשלום, מקנה להכפל, אז גם כן הבעלים מסכימים שהוא יזכה בכפל, למה די ביי, פטר נפשי, בשמורה ומתה, כמו שאמרנו מקודם ברשי, דיבור המתחיל בסוחר, אז פה אנחנו רואים את זה מפורש על שומר שכר, שהוא גם כן מקנה לו את הכפל, אם הוא היה אמיתי, והוא חייב את עצמו. אותו דבר שואל, שאמר, רני משלם, פה לא מקנה להכפל, פה על הבעלים לא מקנה לו את הכפל, ומה הסיבה? כי שואל, במה הוא יכל להתפטר? אין לו במה להתפטר. במה יבל אלי מפטר נפשי? באיזה טענה? אז אם תרצה להגיד בטענה שעכשיו למדנו ברשי את הדין, באמת המחמת מלאכה, זה לא טענה טובה. למה? כי זה טענה מאוד לא שכיחה. בדרך כלל, אם יש בטריה טובה, באמת תקינה, מת המחמת מלאכה זה מקרה לא שכיח. אז פה, בגלל שהשומר יכול לפתור את עצמו רק בטענה שלא שכיחה, אז לכן גם כשהוא הודע וחייב את עצמו, מה אתה רוצה להגיד לו? שהבעלים מעריכים אותו, כל כך היית אמיתי איתי, אז אני מקנה לך את הכפל. פה אין, למה? כי הרגע שהיית שואל, הטענה היחידה שיכלת לטעון זה טענה שבקושי יש אחוזים בכלל שזה יקרה, אז פה הבעלים, אפילו שהיית אמיתי ושילמת, הבעלים בכזה מקרה לא מקנים לך את הכפל. זה לפי המהלך הראשון של רב פאפה, מה?
לא חייב להראות לו את הגופה?
כן,
מה? אני שואל.
עוד פעם, עוד פעם, אפילו שאתה תראה לו גופה, אפילו שאתה תראה לו גופה, מי אומר שזה מחמת מלאכה? אולי היית פושע ומישהו הגיע ירה על זה. עוד פעם, זה לא הולך כזה, אפילו הרי גופה זה לא ענית כלום.
אתה לא תראה את החור בראש שלה?
היה פושע, יכול להיות שהפכת את זה. עדיין, להראות גופה זה לא ראייה. מה שאתה שאלת...
זה לא הרי יאכל אותה.
אבל בוא נראה את האיקה דאמרי, כמו שאתה אומר זה, איקה דאמרי, שאמר רב פאפה באמת, שואל נמי, גם כן, כיוון שאמר איני משלם לפי האיקה דאמרי, אז גם בשואל מקנה לכפלה. למה? כי יש אחרי הכל, יש טענה שהוא יכל להתפטר, אז באמת זה טענה לא שכיחה, אבל עדיין, דהי באי פטר נפשי במתה מחמת מלאכה, אז הרגע שהוא הודע, אפילו שזה טענה לא שכיחה, אבל לפי האי כדאמרי רב פאפה סובר, לא, שהרגע שהבן אדם קיבל בחזרה את הקרן והוא הודע, אז הבעלים מעריכים אותו, ולכן מקנים לו את הכפל. אמר לי רב זביד, אז אמר לו רב זביד לרב פאפה, אחי אמר הבאי, שהבאי אמר מפורש ששואל, לפי המהלך הזה שאמרנו ששואל קונה את הכפל, אבל שואל לא קונה את הכפל עד שישלם. זה לא מספיק שהוא אומר שהוא חייב לשלם, כמו שאמרנו, כיוון שאמר הרני משלם, לכל המהלך של רב פאפה, סתכל גם בשומר חינם, כיוון שאמר פשעתי, שומר שכר, כיוון שאמר נגנבה, לפי המהלך הזה, כיוון שאמר הרני משלם בשואל, אומר רב זביד, שפה הבאי אמר שאצל שואל, לא מספיק שהוא אומר שהוא רוצה לשלם, הוא חייב לשלם ממש, מה היא טעמה? כי שואל, כולם יודעים שזה אחרת מכל השומרים, למה? כי בדרך כלל, שהבן אדם צריך שומר, אז מי עושה את הטובה למי? השומר עושה את הטובה לבעלים, אז אפילו שהוא מקבל שכר, עדיין זה טובה, כי אחרי הכל אתה שומר לו את זה. אבל בשואל, זה נקרא בגמרא, נראה את זה בשואל, כל הנעתו של השואל, אתה במקום ללכת לקנות, במקום ללכת לקנות, אתה צריך סולם. במקום ללכת לקנות בטמבור סולם, אתה מגיע אליי ודופק לי בדלת, פה יש לשכנים בצנז, אתה יכול, אני באמת אין לי סולם, וזה הדוגמה שאני נותן, כי אני מלווה תמיד משכנים, סולמים. ערב פסח, עכשיו מגיע לי, אין מקום איפה לשים את הסולם, אז אני לא קונה. אז כל הזמן מלווים, אז אתה מקבל, אתה לא רוצה לקנות בסופר את הסולם, אז כשאני שואל מהשכן שלי את הסולם, זה נקרא שאלה, זה דבר בעין, אני לא אוכל את זה, כן? שאלה זה נקרא, יש הלוואה ויש שאלה. הלוואה ושאלה זה אותו רעיון, רק הלוואה, אתה מלווה כסף, כי אתה, הכסף, אתה הולך לקנות עם זה, אתה מחזיר לו שטרות אחרות. שואל, אני מחזיר לו אותו פרה, לא, אמרת שאתה לא.
לא, לא הבנתי את המשפט שאמרת.
בגמרא זה נקרא, נראה במפרט השואל, שואל זה נקרא כל הנאה שלו.
לא, אני לא מדבר על שואל, מדבר על מישהו ששומר בתשלום.
כן.
למה עושים לי טובה?
כי אחרי הכל, מי פנה למי?
יש חברה, חברת שמירה.
לא, אבל בסדר, אז לכן גניבה ועבידה באמת אתה חייב. אבל באונס לא, זה אחר חזל ראו, נראה את זה יותר לעומק, לומדים את זה מפסוקים הכל, זה הכל פסוקים מפורשים, איך הוא, רש"י כבר מגלנו, זה פסוקים מפורש, כתוב שם בפרשת משפטים, כמה פסוקים, הכל לומדים מפסוקים, כתוב בתורה מפורש, נגנבה, הכל לומדים מפסוקים, כתוב מפורש, שנשבר, אז זה מת, אז זה פתור, הפסוק הזה מדבר בשומר שכר, ויש לזה היגיון, אני לא מבין את השאלה שלך, עדיין אני מסכים עם מה שאמרתי.
כי אף אחד לא עושה טובה.
בטח שעושה טובה.
אני מגיע גבר, תשמור לי פה על זה, לא רוצה, תביא
לך. אז זה נקרא שבאמת כל אחד נהנה, הוא נהנה מהמשכורת, אבל הוא גם נהנה, זה לא כל הנאה של השומר. אז לכן, בכלל אתם עושים חצי חצי, גניבה ועבדה זה, אבל בשואל, זה כל הנאה של מי של... אז הבנת עכשיו גם את השומר? שומר שכר, אתה צודק ששתיהם נהנים, אבל שתיהם נהנים, שואל, כל הנאה שלו. עד עכשיו, אז מה אתה אומר שלא הבנת, אם אתה הבנת? אז אמר רב זביד, השבאי אומר שאפילו לפי המלאך של רב פאפה, שבאמת שואל, כמעט שמר אני משלם מקנה לכפלה, אבל פה זה חייב להיות עד שישלם, מה איתה, מה אויל בכל הנאה שלו, אז לכן בדיבורה לא מקנה לה כפלה. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא מפורשת כמו רב זביד, שבאמת בשואל זה אחרת מכל השומרים האחרים, שהוא לא קונה את הכפל עד שהוא ישלם ממש. תנא כבתאי דרב זביד, השואל פרה מחברו ונגנבה, וקידם השואל ושילם, ואחר כך נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל לשואל. אז מה אנחנו רואים פה? הברייתא לא מזכירה ואמר הרני משלם, רק מה כתוב? וקדם השואל ושילם. אז אנחנו רואים ממש מפורש כמו רב זביד, ששואל קונה את הכפל רק אם הוא שילם. עכשיו, אז אומרת הגמרא, יש לנו פה ברייתא מפורשת. מי שזוכר בכלל בנושא של השואל, הבאנו לפני שתי דקות, יש לנו שתי לשונות. לא לפי כל הלשונות שואל, אז אומרת הגמרא, ללישנה קמא דרב פאפא, ללשון הראשון שהבאנו ברב פאפא, שמה הלשון הראשון אומר ששואל, שומע רני משלם, לא קנה את הכפל, אז אין לנו קושיה, מאוד יפה. אז ודאי לא אהבתי יופתה, למה? כי גם בברייתא, מה כתוב בברייתא? שהשואל לא קונה את הכפל רק על ידי תשלום. אבל אם הוא יגיד, לא, אז אם ככה זה מאוד מסתדר. זאת אומרת, כמו שאנחנו דייקנו מקודם, רב פאפה אומר שאם הוא אומר, אז שואל זה אחרת מכל השומרים, כי כל הנאתו שלו. אבל באמת אם הוא ישלם, אז גם לפי המלאך הראשון, זה משהו אחר, אם שילמת ממש קנית כבר את הכפל. אבל אלישנה בתרא ללשון האחרון בדברי רב פאפה, שמה רב פאפה ללשון האחרון? רב פאפה אומר שגם שואל שאמר הרני משלם, קנה את הכפל, אז למה תבת היופתה? שפה מה כתוב בברייתא פה? כמו רב זביד. כי רב זביד, שרק כשישלם ממש קונה את הכפל. אז אם ככה, אולי תגיד שזה קושייה. אמר לה רב פאפה, אז רב פאפה יגיד לך מאוד יפה. לא כתוב בברייתא מפורש, שאם הוא רק אמר הרני, הוא לא קנה את הכפל. לא כתוב את זה מפורש, רק מה? אתה מדייק את זה. מזה שכתוב בברייתא, ושילם, ואחר כך נמצא הגנב משלם, אז מפה אתה מדייק שאם הוא רק אמר, אז הוא לא מקבל את הכפל. אז הוא אומר ככה, מי עלים עם הסניטין, דקטני שילם, במשנה שלנו, מה כתוב במשנה שלנו? מיד מתחילת המשנה, שילם ולא רצה להישבע. ומה רבי יוחנן אומר? אנחנו לוקחים את זה להלכה, שמספיק שאמר הרני, וכתוב במשנה שילם. אז אם אני מסניתי נקטן לשילם וקינה באמר, אז אח הנמי, אז לפי המהלך השני של רב פאפה, שגם בשואל אם הוא אמר, אז הוא יגיד, הנה גם בברייתא פה, מה שכתוב, וקידם ושילם, הכוונה גם כן, הכוונה באמר, שהוא אמר שהוא ישלם ולא שילם בפועל. שואלת הגמרא, לא, למרות שהמשנה יותר חזקה מברייתא ובמשנה הוקמנו, אבל במשנה אין את המילה שכתוב בברייתא. במשנה לא, גם במשנה כתוב מפורש שילם ולא רצה להישבע. אבל במשנה לא כתוב את המילה קידם, כתוב שילם, אז אני אומר מה זה נקרא שילם? שהוא התחייב לשלם, זאת אומרת הוא אמר הרי אני אשלם. ובברייתא, תסתכל בברייתא פה בברייתא, כתוב ככה בברייתא, שואל פרה מחברו ונגנבה, וקידם השואל ושילם. מה זה אומר וקידם ושילם? שהוא כבר שילם, וקידם ושילם. אז וקידם, אתה לא יכול להגיד לי פה שבקידם זה נקרא שהוא רק אמר שהוא ישלם. אז אומרת הגמרא, מי דמי? אתה מה משנה, לא קטן הקידם. אבל אחה פה בברייתא, קטן הקידם. אז הוכה הגמרא, לא, לא תמיד קידם זה נקרא שהוא קם ושילם. מה זה נקרא קידם? לפעמים, מה אתה מבטיח מהפה דיבורים? קידם הכוונה, הוא מיד קפץ ואמר, אני אשאר את האנשים האלו עליי. אפילו לא חושבים מה שהם אומרים, קופץ, אומר, זה עליי. כן, יש מלא אנשים כאלה, סתם שחק, כן. אז הוא אומר, רוצים להראות את עצמם כאלו די עליי, ואחר כך מגיע לפועל, אתה לא תראה מהם אגורה, כן?
אבל...
לא תראה אותם. אז אומרת, דוד, רוצים חיוך. אומרת הגמרא, מהי קידם? זה נקרא קידם ואמר, אז אם ככה, אז יוצא שאין חילוק בין המשנה שלנו לברייתא, זאת אומרת, כמו שעל המשנה אתה לא מקשה על רב פאפה, זאת אומרת, אין קושיה מהברייתא. עכשיו, מוסיפה הגמרא להקשות מאות שינוי לשון שיש בין הברייתות, שמה. עמי דקטן לגבי סוחר, הבאנו מקודם ברייתא, לא הברייתא הזאת, הבאנו ברייתא מקודם בתחילת העמוד, לא בתחילת העמוד, באמצע העמוד, כתוב שם בסוחר, מה כתוב בברייתא של הסוחר? שם כתוב, עמי דקטן לגבי סוחר ואמר, כתוב לגבי סוחר. אז, ובברייתא שמדברת לגבי שואל כתוב קידם. אז אתה רואה מפורש שזה ברייתות, שתיהם זה ברייתות, ואתה רואה שפה כתוב רק ואמר, ופה כתוב קידם. אשמע מינה מזה שיש פה שינוי לשון, אז חייבים להגיד, ופה אתה לא יכול להגיד למשנה וברייתא. אשמע מינה חייבים להגיד שאם כתוב קידם לפני ואמר, קידם הכוונה דווקא קטנה. אז אם ככה, אז יש לנו פה כן קושייה על הלשון של הברייתא הזאת לתרץ שקידם זה נקרא ואמר, כי אם בתוך הברייתא אנחנו רואים שתי חילוקים בברייתות. אז אומרת הגמרא שאנחנו אפשר להסתדר עם הקושייה הזאת. מי דגבי הדד איתני? האם שתי הברייתות האלו נשנו ביחד באותו מעמד, באותו שנייה, באותו ישיבה, באותו שיעור, שאתה יכול לדייק משינוי הלשון שפה כתוב ואמר בלי וקידם, ופה כתוב קידם ואמר, מה פתאום יכול להיות שזה בכלל הבדל לא רק של שנה, יכול להיות גם הבדל של כמה שנים טובות. אז אם ככה אתה לא יכול לדקדק משינוי הלשונות, כי יכול להיות שכל אחד נכתבה כמו שאמרנו בתקופה אחרת. אבל היא אומרת הגמרא, מי דגבי הדד איתניה? אבל אומרת הגמרא, שאלינו, לתנאי דבר רבי חייא דבר רבי יהושע, שאלו זאת בני הישיבה מהתנאים, שהם היו לומדים את התוספתות מרבי חייא ורבי יהושע, שהם היו, תסתכלו רש"י אחרון בעמוד, שתי שורות מלמטה, לתנאי, שהיו שונים תוספתא דרבי חייא ותוספתא דרבי יהושע, שהם עיקר, הם היו העיקר, הם היו העיקר של הברייתות אלו, כדאמרינן בעלמא יש גמרא במסכת חולין, כל מסניסא דלא מיסנא ברבי יהושע ורבי חייא, כל ברייתא שלא נאמר בבית המדרש של אחד משתיהם, לא תוסביאו במדרשה. זאת אומרת, אי אפשר לדייק ממנו שום דבר. אז אם ככה, אז הם סידרו את הברייתות, ומה הם אמרו? ואמרי, גבי הדד את העניין. זאת אומרת, שכן למדו את זה ביחד בבית המדרש, אז זה עדיין כתוב בברייתא דווקא קידם, אז מה רואים פה? שיש לנו הוכחה פה, יש לנו פה הוכחה למילים של רב זביד למעשה, שרב זביד אמר את זה, שבשואל זה דווקא אם הוא שילם, אם הוא רק אמר, זה כמו הלשון הראשון של הברייתא ברב פאפה, שבשואל רק אם הוא אמר, אז הוא לא קיבל את הכפל, יש לנו הוכחה כזאת, למעשה ככה יוצא בסוף. ממשיכה הגמרא פה בסוף העמוד, אז אומרת הגמרא, מה אמרנו מקודם? התחלנו את הסוגיה, זה הולך להיות מה שאתה אמרת בדיוק. מה רבי יוחנן אמר? שאם הוא אומר רק הרני משלם, למדנו במשנה, שילם ולא רצה להישבע, אז הוא כבר קנה את הכפל. אמר רבי יוחנן, שאפילו שהוא לא שילם בפועל, הוא רק אמר הרני משלם, אז איך שהוא אמר את זה, הבעלים כבר מקנה לו את הכפל. אז אומרת הגמרא, פשיטה, אם הוא אמר אני משלם, שהוא לא רוצה לשלם, אם הוא אמר שהוא לא רוצה לשלם, אז מה אז?
כן.
הבעלים לא מקנים לו את הכפל, ואז וחזר ואמר רני משלם, אז הקמה הוא סוף סוף אמר איני משלם, אז אם ככה עכשיו, איך שהוא אמר איני משלם, עכשיו הוא קנה את הכפל, אמרנו או למפרע, או משעה לפני הגניבה, זה לא משנה. אלא במקרה של מה שאתה שאלת לפני כמה דקות, אלא במקרה שאמר איני משלם. מה יהיה הדין? וחזר ואמר, למד על הדמות בית למעלה, וחזר ואמר איני משלם, בדיוק הציור של הצדיק שלנו, הוא, אתה יודע, מיד מיד בפה, תופס וקדם ואמר איני משלם, לא עולה לו כסף בלהגיד. ואז הוא מגיע לשעת המבחן, בטח מגיעים לתבוע אותו, לא, 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 עזוב אותי, אני לא משלם לך שקל, אני נשבע לך, ועזוב אותי. אז מהי? מה ההלכה בקדנה? ומה זה מהי? ואז בסוף מוצאים את הגנב. הוא טיפש, כן? אם הוא היה יודע שמוצאים את הגנב, עכשיו מוצאים את הגנב, אחרי שהוא התחרט מהאמירה שלו, והוא עוד לא שילם, והוא כבר התחרט. ומוצאים את הגנב. אז מהי? מי אמרין על מעדר כעדר בי? הרגע שאתה אמרת שאתה כבר לא בא לך, אתה מתחרט, אז אחרי מקדם הצו, מי יקבל את הכפל? הבוס, ולא השומר. או דילמה, הוא לא, הוא התכוון, הוא אמר בהתחלה שהוא משלם, והוא באמת רוצה לשלם. למה הוא אמר שהוא לא רוצה לשלם? כי אין לו עכשיו את הרי, הוא צריך לעשות גמחים, הלוואות, אין לו עכשיו את הדבר הזה. קשה לו, או דילמה, במילסקאי, וזה נקרא, ודחו יהודי כמת חילי. הוא לא אומר, הוא רק אומר את זה בשביל לדחות את המפקיד, ועדיין יוצא שבכזה מצב לפי המהלך הזה, אז יוצא שאם עכשיו נמצא הגנב, אז מי אמור לקבל את השומר לפי המהלך הזה? השומר? ככה זה שאלה שהגמרה דנה בדברי רבי יוחנן. זה שאלה ראשונה. עכשיו אנחנו הולכים לדבר את אותה כמה שאלות. 11 שאלות, והגמרא אומרת בסוף תקו. אנחנו ממשיכים, ופה רשי לא אומר פה שאנחנו הולכים פה עם אם תמצא לומר. יש מלא פעמים שרשי אומר פה שאנחנו הולכים פה בדרך של אם תמצא לומר. לא, יש פה כן, סליחה, אתה רואה, אני אמרתי לכם שהיום אני בבולבל קצת. יש פה כן כמה מהלכים, אז בואו נסתכל כל פעם רשי. רשי דיבור מתחיל לשאל שתי פרות, כן יש אם תמצא לומר. אבל כרגע בשאלה השנייה, שלישית, רביעית, אין כרגע אם תמצא לומר. אז בוא נלך שאלה שנייה. אמר הריני משלם, שומר אומר למפקיד, שמגיע לבקש לו את הדבר הזה, אז זה אומר, תשבע, אומר, אני לא משלם, נשבע, אני משלם. ומת, לפני שהוא הספיק לשלם, המסכן, מי מת? השומר מת. ואמרו בניו, הילדים היורשים אומרים למפקיד, אין לנו משלמים, אנחנו לא רוצים לשלם. ואז פתאום נמצא הגנב. מהי? מי אמרין על מעדר כעדר בי? ואם אנחנו אומרים שהבנים חזרו מהסכמת אבא שלהם לשלם, וכמו שאמרנו, רגע שזה לא חוזה חתום, אז הילדים יכולים לחזור, ואז הרגע שחזרו הם לא יקבלו את הכפל. או דילמה לא, זה מה שהם אמרו שלא משלמים, לא באמת התכוונו שלא רוצים לשלם. במילסה דאבון קיימה, ודחו ידי כמת חילי, ואז יוצא שאם עכשיו נמצא הגנב, אז מי אמור לקבל את הכפל? הילדים. זה ממש דומה לקושייה הראשונה. אנחנו מגיעים עכשיו לקושייה שלישית. מה יהיה הדין? אבל איפה אתה רואה שהוא אמר את זה? איך, איפה אנחנו? לא כתוב פה שהוא מת שהוא אמר את זה לפני. כן, לא כתוב פה. ממשיכה הגמרא עכשיו שאלה שלישית. מה יהיה הדין שמי מת? השומר מת. לפני שהשומר מת, לפני שהוא הספיק מסכן להגיד הריני משלם, קיבל איזה דום לב מסכן, אי אפשר לדעת, הוא עוד לא אמר הריני משלם והוא מת, ואז הגיעו, והילדים היו צדיקים, שילמו בנים, אז מה, האם אנחנו אומרים שזכו בכפל הילדים, ואז נמצא הגנב, הילדים זכו בכפל או לא, האם מצה אמר לו, אם המפקיד יכול להגיד להם, כי אקנה כפלה, לבוכון דבד לי ניח נפשאי, אפילו שאני מקנה את הכפל, זה רק למי, אבא שלכם, אנחנו היינו בקשר, אני הכרתי אותו, אז פה לכזה בן אדם, בגלל שעשה לי מלא פעמים טובות, כן, עבד בשבילי כמו שאמרנו, אז פה אני אומר, רשי אומר פה רשי שורה שלישית מלמעלה, פעמים רבות עשה לי קורת רוח, אז בשבילו אני רוצה לתת את הכפל, אבל בשבילכם, אני לא מכיר אתכם ממטר. הם לא צריכים להישבע. הם הלכו ושילמו. הם שילמו. הם לא יכולים להישבע.
הם לא יכולים להישבע. אנחנו לא צריכים להישבע, צריכים להישבע.
יש הלכות חדשות, יש הלכות, לא, הם לא יכולים להישבע, זה ברור, מה הם שלמו? מה ישבו, שלא פשו ולא זה להישבע? לא. זה סוג של בכזה דבר, זה סוג של המוציא מחבר על עברי, נראה לי, אם אני זוכר, זה כאילו אתה צריך. אני לא יודע, אני כרגע, אם אתה עונה לי לפי מה שאמור לצאת לפי סברה, אני אומר את זה מסברה, אני לא חושב, אחר כך לא תגידו את מצאת, לפי סברה בכזה מצב, הם לא אמורים לשלם, הם מוציא מחבר על עברי. הם לא יכולים להישבע, זה ברור. הם יכולים, עכשיו הוא יכול להגיד, תשמע, אבא שלנו יכל להישבע בזה, לכאורה אפילו מהנכסים של אבא הם לא אמורים לכאורה, אבל הם הלכו פה הסיפור, הם הלכו ושילמו. אז האם אנחנו אומרים שבקדם מצב הם קיבלו את הכפל, או שאנחנו אומרים לא, כי אקנה כפלה לבוכן דבד לי נחנף שלדתחו לו, או דין מה שאנחנו אומרים לא שנה, הרגע שהוא קיבל, הוא קיבל את הקרן שלו, אז זה לא משלם, אז המפקיד מקנה את הכפל אפילו לילדים.
יותר מאוד,
תסתכלו רשי דיבור המתחיל, תסתכלו רשי דיבור המתחיל שילם, תסתכלו רשי דיבור המתחיל שילם, איפה זה? איפה הרשי הזה? לא, רשי זה מודגש, זה כאילו שחייב להיות שהוא עוד לא אמר רני משלם. כן. אומרים, אם הוא אמר כבר הריני משלם, אז אומרים כל, ברור שזכו בכפל. זאת אומרת, אם הם לא חזרו בהם מפירוש, ברור שהם זכו, ואי אפשר להגיד ש, ואי אפשר להגיד שנגנב אחר מיטת האב, כי אם ככה נסתלקה שמירה כלל ואין עליהם דין שומר. אז פה חייב להיות המקרה השלישית, כמו שאנחנו הדגשנו, שפה מדובר, השומר מת, עוד לא הספיק להגיד הריני משלם, ואז הם שילמו מיד, אז השאלה אם זכו בכפל או לא. כן, שם הרשי אומר את זה. אבל שילמו בנים לבנים, זה כבר הולך על השאלה אחר כך, אבל שם...
שילם לבנים.
שילם לבנים, נו, זה עוד לא המקרה הזה, זה עכשיו המקרה עכשיו שאנחנו הולכים ללמוד. עכשיו זה המקרה עכשיו. עכשיו אומר, עכשיו מגיע המקרה הזה.
עכשיו שילמו בנים, השני,
בדם. אבל גם כן, זה עוד לא המקרה, שילמו בנים לבנים זה עוד מקרה, זה המקרה החמישי.
שילמו בנים, הרש השני, ואב לא הספיק...
זה רצית, זה יפה. רשי השני שילמו בנים ואב לא הספיק לומר אני משלם עד שמת, בדיוק. יפה. עכשיו אנחנו באים למקרה הרביעי. מקרה הרביעי זה ככה. פה עד עכשיו דיברנו שהשומר מת. עכשיו אנחנו באים שהמפקיד מת. ואז אחרי שהמפקיד מת נגנבה הבהמה. ואז השומר אומר לילדים של המפקיד, אני שהרי אני משלם. או שילם לבנים. זאת אומרת ממש הוא שילם ממש לילדים של המפקיד השומר. ואז ברואים את הגנבה, הגנב תופסו את הגנב מאי, האם השומר זכה בכפל או לא? האם מצו אמרי להם יכולים הילדים של המפקיד להגיד לו, כי אקנה לך, אבון הכפלה, דעבדת להן יחד נפשי, אפילו שאבא שלנו היה נכון לקנות לך את הכפל, זה רק למה? כי אתה עשית לו מלא פעמים טובות, אבל אננה נדידה, לא, אנחנו שלא עשית איתנו שום טובה, אז אנחנו לא מקנים לך, עודיל מלא שנה, אין הבדל בדבר, וגם הבנים מקנים לו את הכפל. זה השאלה הרביעית. אותו דבר שאלה חמישית, מה יהיה הדין? שילמו בנים לבנים. זאת אומרת שתי מסכנים מתו, גם המפקיד וגם השומר, והגיעו הילדים שלו שומר צדיקים, הם שילמו לילדים של המפקיד, מהי? פה ייתכן להגיד שלא קנו שום דבר, למה? כי לא הם ולא אבא שלהם עשו לילדים של המפקיד קורת רוח. וגם כן המפקיד לא קיבל קורת רוח מהם. או שאני אומר לו, שגם בציור כזה קונים את הכפל, למה? כי ההורים, המפקיד והשומר הייתה להם אחד מהשני קורת רוח, אז מספיק בזה שהבנים יזכו את הכפל, כן? זה רשי מסביר דיבור מתחיל, שילמו בנים לבנים. אז זה השאלה החמישית וגם זה נשאר בתיקו. מגיע השאלה שישית, שילם מחצה. השומר, קרה גניבה שהגניבה בשווי 1,000 שקל, השומר רק שילם 50% מסכום הגניבה, רק 500 שקל. ואנחנו אומרים בכל מיני למהלך הזה, זה לא משנה אם הוא שילם או שהוא אמר, אני משלם. זה אותו דבר רשי אומר, זה כן? שילם או שהוא אמר, מהי? האם אני אומר שהרגע שהוא שילם 50% מהסכום, ופה ברוך השם כולם חיים ושלמים, פה שאלה חדשה, האם זה שהוא שילם 50% זה כבר עוזר לו לקנות למה? כפל שלם בטוח לו, לקנות חצי הכפל, או שאני אומר שבציור כזה הוא לא מקנה לו בכלל, ולמה הוא לא מטריך בכלל? כי כמו שהסברנו הריד ומסביר, ככל הסיפור פה שהוא מקנה לו את הכפל, למה הוא מקנה לו את הכפל? כי הוא מבטיח לו את הקרן, והוא לא משגע אותו עכשיו לבוא לבית דין, ואז בית דין יבוא תישבע, וכל פנים הוא אמור ללכת לבית דין. פה הוא יטריח אותו ל-50%. אז רגע שהוא יטריח אותו ל-50%, יכול להיות שופק כזה מצב, הוא לא מקנה לו בכלל. זה הצד הזה. אנחנו עכשיו עוברים לשאלה השביעית, והפועל השאלה השביעית כבר רשי כן אומר אם תמצא לומר, וכמו שאנחנו מכירים את הכלל, שאם תמצא לומר, הלכה כמו אם תמצא לומר. אז מה רשי אומר פה? רשי דיבור המתחיל שאל שתי פירות. תסתכלו קודם כל אחר כך נראה בגמרה. שאל שתי פירות. אם תמצא לומר, לא כאן המחצה. האם אנחנו אומרים שבכזה מצב שהשומר שילם רק 50%, אז בכזה דבר הוא לא קיבל בכלל מהכפל. אז מה יש לי שאלה? שאל שתי פירות. הוא שאל שתי פירות ונגנבו. ואחרי שנגנב שתי הפירות הוא מגיע להגיד לו תשלם, ואמר רני משלם אחת, ולא אמר מת המחמת מלאכה. הוא אומר מיד הרי אני משלם אחד, והוא לא אמר שזה מת המחמת מלאכה, ואם הוא היה אומר מת המחמת מלאכה ונשבע על זה, אז הוא היה פטור על שתיהם. אז עכשיו, וכמו שאנחנו רואים שאם תמצא לומר במקרה של המפקיד ושומר בחצי, זה לא עוזר. אז מה היה דין פה? עכשיו למה להגיד כל זה אחרת? אז אומר את הגמרא מאי, שאל שתי פרות ושילם על אחת מהן, מהו? אז תסתכלו, מה היה השאלה של מאי? השאלה, האם אפשר להגיד שהרגע שהוא שילם פרה שלמה, אז הוא קנה את הכפל של הפרה הזאת, כי אם הפרה הזאת זה שלמה. או שאני אומר לו, אחרי הכל שתיהן זה פיקדון אחד, והוא לא משלם את הכל, הוא רק משלם אחד, אז המפקיד לא מקנה לו את הכפל, כי הוא כמו שאומר גם מטריח, וגם סוף סוף, על ידו הוא מפסיד פרה אחד. כמו שאמרנו, יש פה גם עניין של תיחה, ויש פה גם עניין שהוא מבטיח, הוא מתוח בקרן. פה הוא לא מקבל את כל הקרן, הוא מפסיד פרה אחד. זה רש"י, דיבור המתחיל ממשיך, מהו? תסתכלו. מהו לקנות כפל שלה? מי אמרינן כיוון דה פרה שלמה שילם, אז קנה את הכפל של הפרה הזאת, אם בסוף מצאת הגנב. או דילמה, כיוון את הרבה יוחד פיקדון אבו, ולא משלם את שתיהם, לא אקנה לכפלה. למה? כי אחרי הכל שרי הוא נפסד על ידו. כי אחרי הכל אתה לא מחזיר לו את כל הקרן, אתה מחזיר לו רק 50% מהקרן, שזה רק פרה אחד. אז זה השאלה השביעית. ממשיכה הגמרא עם שאלה שמינית, ועל השאלה השמינית גם אין. אין עכשיו אם תמצא לומר. רק על זה יש אם תמצא לומר. אם אני יודע.
רגע, אבל אמרת שאם תמצא לומר זה הלכה.
אז סך הכל יש לנו הלכה אחד יוצא, שבחצי, אז אנחנו אומרים שלא קנית חצי. לפי הכלל של הרמב״ם, כן? שכולם פוסקים ככה. רש"י מסביר פה את הקושייה, כי אתה לא יכול להבין את הקושייה השביעית בלי האם תמצא לומר של מחצה, כי אחרת...
איך הוא הבנת מה ההלכה?
זה כלל ידוע, אם אתה לומד תדע כלל, הרמב״ם כותב את זה כמה פעמים.
הבנתי, אם תמצא לומר שווה
ההלכה. מה שכתוב בה אם תמצא לומר זה ההלכה, אז יוצא שאם רש"י מסביר פה את זה במהלך של אם תמצא לומר, ורש"י זה רש"י, רש"י זה מראשונים, כן? אז אם תמצא לומר יוצא שההלכה זה כמו שרש"י אמר פה את האם תמצא לומר, שבשאלה השישית ששילם מחצה, אז יוצא שהאם תמצא לומר אנחנו אומרים שהוא לא קונה את החצי כפל.
איפה זה כתוב?
הסתכל רש"י דיבור המתחיל, שאל שתי פרות. אם תמצא לומר לא קנה מחצה. אז הנה, אז הלכה שלא קנה מחצה. אנחנו עוברים עכשיו לשאלה שמינית. שאל מן השותפין. בן אדם הלך שאל פרה משותפין. פרה ששייך לשתי שותפין. הפרה נגנבה ממנו, ומה הוא הלך? ושילם, הוא שילם 50% מהשווי לאחד מהן. אז פה השאלה מהי? האם הוא קנה את חצי הכפל? פה יכול להיות כבר שזה אחרת מהחצי רגיל, למה? כי לאותו שותף קיבל במלואו. או שאני אומר, עזוב אותך, אתה שילמת חצי פרה או פרה שלמה, שילמת חצי. הרגע ששילמת רק חצי, אז אפילו שאותו שותף קיבל את במלואו, וכזה מצב הוא לא קונה רק אם אתה משלם את כל הפרה. וזה גם כן יכול להיות שזה במהלך, זה המשך פה של אם תמצא לומר של חצי, אבל זה לא אם תמצא לומר למהלך הקודם, זה בכלל שבחצי בדרך כלל לא, השאלה פה בכזה מצב בגלל ששותף אחד קיבל את הכל, אז מה אנחנו אומרים? כן? הנה באמת כמו שברוך שכיוונתי, הריד ואומר את זה, שכל זה רק לצד שבעלי מחצה אינו קונה, אם אני אומר שמחצי קונה, אז אין גם את השאלה השמינית, אז באמת זה גם זה תלוי עם האם תמצא לומר הקודם. שאלה תשיעית, שותפים ששאלו, מקודם ראינו שאחד שאל פרה מן השותפים, עכשיו אפו, רובן ושימון שותפים, הם שאלו פרה אחד, ואז קרה מה שקרה, ושילם אחד מהם. אחד הלך ושילם 50% מהשווי, מאי. האם הוא קנה את החצי הכפל כיוון שהוא שילם את כל החלק שמוטל עליו לשלמו? או שאני אומר, המפקיד לא מקנה את הכפל רק אם שולמה לו כל הפרה. שאלה עשירית, מה היה דין שאל מן האישה? מה הוא שאל מן האישה? אז רש"י מסביר, דיבור המתחיל שאל מן האישה, פרה של נכסי מילו, כמו שאנחנו יודעים, שאנחנו לומדים את זה מלא פעמים, שאישה שמתחתנת, אם היא מביאה נכסים או כסף לפני החתונה, אז יש לה אפשרות להכניס את זה בכתובה בצורה של נכסי מילו. מה זה אומר נכסי מילו? שלמעשה היא לא מכניסה את זה לכתובה. כן, מה רציתי להגיד? היא לא מכניסה את זה לכתובה. מה זה אומר היא לא מכניסה את זה לכתובה? שכאילו הקרן נשאר על שמה, הכל זמן שהם נשואים ביחד, הבעל מולג את הפירות. זה נקרא שהיא לא מכניסה לכתובה. יש מקרה שהיא מכניסה את זה לכתובה, ונכסי צום ברזל זה משהו אחר, כן? שהיא מכניסה את זה לכתובה, ויש לה אחריות שהיא תקבל את אותו שווי, אם יקרה משהו, היא תקבל את זה בחזרה כברזל. אבל כל פנים, פה מדובר שהוא שאל מן האישה כזה פרש של האישה, שזה נכסי מילוג, שאז ההלכה שהקרן שייך לה, וכל הפירות, כל השווי, כל הכסף שמכניס הפרה הזאת, כל החלה וכל הפירות, הולך לבעל. ואז קרה לפרה מה שקרה, ושילם לבעלה, הוא הלך ושילם את הפרה לבעלה. אז מה, האם אנחנו אומרים בגלל שהקרן הוא לא של הבעל, אז התשלומים שאתה שילמת כאילו לא עשית כלום בשביל לקנות את הכפל, או שאני אומר לא, בגלל תכלס, מי אוכל את כל הפירות? אז הוא הופך להיות כאילו אפיטרופוס, כי הוא מטפל בזה. אז אם ככה, בכזה מצב רשי אומר את המילים אפיטרופוס, אז אם ככה, הוא נחשב כרגע בעלים, כי כרגע מי מטפל בכל הזה? רק הבעל. אז רגע ששילמת לו, זה כבר כן עוזר לקנות. תסתכלו רשי דיבוע מתחיל, מהו? לקנות את הכפל. מי אומרים להם, כיוון דקרן לאו דבעל, הוא לאו תשלומים מעל ינינו ולא כאן הכפל. עוד אימא לא, כיוון דאפיטרופוס הוא על הנכסים, ואוכל הפירות, בעלים ועליי ובתשלומים אין. שאלה אחרונה, אישה ששאלה ושילם בעלה, אישה ששאלה פרה, למה היא שאלה? איך אישה בכלל בלבוסטית? אז כמו שאמרנו בשאלה הקודמת, שאישה יש לה פרה נכסי מילוג, אותו דבר יש מלא מצבים שאישה עשירה, מתחתנת, היא מביאה איזה דירה, איזה קרקע לפני החתונה, והיא משאירה את הקרקע לעצמה כנכסי מילוג, אז היא הלכה והייתה צריכה פרה בשביל לרכוש את הקרקע שלה, של הנכסי מילוג שלה. ואז הפרה נהרגה, ושילם בעלה, הבעל הלך ושילם למשיל. אז מה, האם אנחנו אומרים שהוא קונה את הכפל? כי מי שילם? הבעל שילם. או שאני אומר לו, בגלל שלא היא שילמה, רק מי שילם? בעלה שילם, אז המשיל לא מקנה לה אותו. או שאני אומר, תכלס הוא קיבל את הכסף, מה זה משנה ממי? אם הבעל זה מקנה את הכסף, או שאני אומר לו, תרגע, הקרקע היה של מי? של האישה הקרן. הוא שילם הבעל, וכזה מצב הבעל אומר, יאללה, אני לא מקנה בכזה מצב את הכפל, כי לא הבעל הבית שילם לי, רק הזה. בכל השאלות האלו הגמרא מסיקה, תקו. תקו, וכמו שאנחנו אומרים, ספקא דאורייתא לחומרא, עד שאליהו הנביא תשבי יתרץ קושיות ויבעיות, זה השאלה הקדוש אומר, ועוד תקו זה מלשון שהשאלה קמה ועומדת. בקיצור, השאלה מחוסה, יש כאן אומרים כלשון תיק. בקיצור, השאלה לא נפשטה. אנחנו ממשיכים עוד קטע. אנחנו למדנו במשנה... שמה? כמו סומכוס ומון המוטל בספק. אז רבי דוד אומר לנו פה שאנחנו במהלך הזה הולכים כמו סומכוס, הרגע שאמרנו אותו, כן, יש מלא פעמים שאנחנו אומרים, המוצאים מחברו עליו הרי אז מחמירים, ופה אנחנו רואים שפוסקים כמו סומכוס, המון המוטל בספק חולקין, שיטת סומכוס. אז הוא מביא פה בשם ראשונים בטח, מי אומר את זה? לכל הדעות השווי גם מחלוקת. הריף הרמב״ם ככה פוסקים, יפה, שזה בכל השאלות האלו עושים חצי חצי. אנחנו למדנו במשנה, עדיין תחילת המשנה על המפקיד, בקיצור שאמרנו שהקמנו את המשנה שמדובר בשומר חינם, ואז מגיע, היה גניבה ועבדה, והוא לא רצה להישבע שהוא לא פשע, הוא לא שלח יד לשילם, אז אם נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל. אז אומרת הגמרא, אמר רב הונא, גם כאשר השומר משלם, משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו. זאת אומרת, גם אם הוא בסוף ישלם, זה לא אומר עכשיו שהוא נהיה פטור מכל השבועות, טוען רב הונא. עדיין הוא יצטרך להישבע שהמוצר לא נמצא אצלו בבית. מה היא טעמה? חיישינן שמה, יכול להיות שאתה יודע מה למה הוא רוצה לשלם ולא להישבע? זה לא בגלל באמת שהוא כזה צדיק והוא כזה מפרגן את הקרן וזה. אנחנו מפרגן כי עיניו נתן בה. הוא שם עיניים, זה נקרא שהוא חשק במוצר לעצמו. אז לכן הוא רוצה לקנות את זה מהמפקיד נגד רצון של המפקיד. אז איזה קומבינה הוא עושה? אז הוא מגיע ועושה את עצמו צדיק, זאת אומרת, הוא מאוד רוצה את העבודה, הוא יודע שאם הוא ילך למפקיד, והוא ילך יגיד למפקיד, תמכור לי את זה, המפקיד לא רוצה למכור, נכון? אז מה הוא הולך ועושה? הוא עושה את הדבר הזה, אז הוא הולך ועושה את הדבר הזה, אז לכן אנחנו אומרים, אומר רב הונא, שעדיין הוא יצטרך להישבע, שזה לא ברשותו. מגיע הגמרא, ומקשה על ההלכה של רב הונא, מטיבי, יש משנה שלמדנו במסכת שבועות, כתוב משנה במסכת שבועות, כתוב שם ככה, המלווה את חברו על המשכון. זאת אומרת, הלווה נתן למלווה משכון עבור ההלוואה, ובסוף ועבד המשכון, המשכון נאבד, אז המלווה חייב לשלם את הכסף ללווה, או לעשות, להוריד, בוא נגיד המשכון הייתה בשווי 500, הלוואה הייתה 1,000, אז הוא יקבל בחזרה רק 500 שקל. השם הכתוב במשנה, כמה הלכות כתוב במשנה הזאת? יפה מאוד. יש שם 4 הלכות. 2 שהמלווה תובע את הלווה, כזה כבר נראה עכשיו את השתיים הראשונים, והלווה והלווה, תודה רבה, 2 שהמלווה תובע את הלווה, והלווה או שהוא כופר בכל שהוא פטור משבועה, או שהוא מודה במקצת שהוא חייב שבועה מדאורייתא, עוד 2 הלכות הפוך, שהלווה תובע את המלווה, והמלווה או שהוא כופר בכל או שהוא מודה במקצת. אז בואו נראה עכשיו את 4 דוגמאות על הדין של המשנה במסכת שבועות, שמה הדוגמה? המלווה את חברו על המשכון ועבד המשכון. אז בואו נראה את הדוגמה הראשונה. המלווה מגיע הראשונה מתוך 4. המלווה מגיע וטוען ואמר לו, סלע הלוויתיך עליו. הוא אומר, אני הלוויתי לך סלע על המשכון הזה. ושקל היה שווה. שקל, כמה זה שקל? חצי סלע. זה היה שווה המשכון. אז יוצא שהרגע שעבד המשכון, אז תוריד מהחוף סך הכל של שקל אחד, אז נותרת חייב לי שקל, ואתה צריך לשלם לי את זה. ועלה אומר, הלווה אומר לא, כי אלא סלע הלוותני עליו, וסלע היה שווה. ואז יוצא שהרגע שאתה איבדת לי את המשכון, אז אני כבר פטור מלשלם לך לגמרי. אז כתוב שם במשנה במסכת שבועות, פטור. הלווה פטור מכלום. זאת אומרת, גם פטור משבועה וגם פטור מלשלם. למה? כי זה נקרא כופר הכל, וכופר הכל מדין תורה לא חייב שבועה. כי הוא אומר, תקשיב, אני לא חייב לך אגורה עכשיו, למה? כי המשכון שאיבדת שלי היה שווה את כל ההלוואה. זה ההלכה הראשונה של המשנה במסכת שבועות. אז כתוב הלכה שנייה, מה יהיה הדין עוד פעם, גם כן כמו שאמרנו בהקדמה, ששתי הטענות זה מגיע המלווה וטוען, מה גם כן, מלווה מגיע וטוען, סלע הלוויתיך עליו, שסלע זה שתי שקלים, והוא אומר לו, ושקל היה שווה, אז יוצא שעדיין אתה חייב לי שקל אחד, ועלה אומר, זה כבר מודה במקצת, ועלה אומר לא, כי אלא סלע הלוותני עליו, שסלע זה נקרא ארבעה דינרים, זה גם כן, סלע זה שתי שקלים, מבחינה דינרים הוא ארבע דינרים, אבל הוא אומר, שלושה דינרים היה שווה. אז יוצא שהלווה מודה, שהוא עדיין הוא חייב למלווה דינר אחד. כן? אז בכזה מצב זה הרגע שזה מודה במקצת, אז חייב, הלווה חייב שבועת מודה במקצת, אז מודה במקצת חייב שבועה, ורגע שהוא חייב שבועה, אז הוא ישבע שבאמת מה שהוא מודה זה מה שזה, והוא יצטרך לשלם את הדינר שהודה עליו. זה השתי דינים הראשונים שהמלווה טוען, אחד הלווה כופר הכל, והשני לווה מודה במקצת. עכשיו בוא נראה עוד שתי דוגמאות. עכשיו השתי הדוגמאות האחרונות, שהלווה טוען למלווה. הלווה טוען למלווה, סלע הלוויתני עליו. אני הלוויתי ממך סלע, אבל המשכון היה שניים היה שווה. אז יוצא לא רק שאני עכשיו פטור לך, רק אתה עכשיו יוצא לי יתרה. הוא עשה לו טובה מסכן, ועכשיו הוא מגיע וטובה ממנו בחזרה, עוד סלע. ועלה אומר לו, כי אלא סלע הלוויתי, ברוכים הבאים רבי הרצל למד על עמוד ב', ועלה אומר לו, כי אלא סלע הלוויתיך עליו, וסלע היה שווה. אז יוצא שהמלווה כופר את כל הטענה של הלווה, אז פטור, כי הוא כופר הכל. וכופר הכל פטור משבועה. ומה יהיה שהלווה טוען המלווה סלע הלוויתני עליו, והמשכון היה שניים היה שווה, יוצא שאתה עדיין חייב לי סלע אחד, אבל ועלה אומר לא, כי אלא סלע הלוויתיך עליו, וחמישה דינרים היה שווה, זאת אומרת שזה היה שווה סלע ורבע, יוצא שאני רק חייב לך אחד, אז פה באמת חייב, מה הוא חייב? הוא חייב להישבע שבועת מודה במקצת, וגם כן לשלם את מה שהוא מודה שהוא חייב. מסיים את המשנה שם במסכת שבועות, מי נשבע? מי נשבע שהטענה נכונה והמשכן שווה כדברה ולא כמו שטועה מי שטועה נגד? מי שהפיקדון אצלו, מי הפיקדון אצלו? מה הפיקדון? המשכון. מי זה הפיקדון אצלו? זאת אומרת המלווה שהוא שומר על המשכון. הוא צריך להישבע, למה? כי אנחנו חוששים שמה יישבע זה, אולי הלווה ילך וישבע, ויוציא עלה, המלווה ילך ויוציא את הפיקדון ויוכיח, שהאמת לא כמו דברי הלווה בטענתו, כמה שווה היה, ועל ידי ככה מה הוא יעשה אותו? הוא יפסול אותו לעידוד ולשבועה. עכשיו, לפני שהגמרה מקשה על רבונה, אז היא קודם כל מבריאת, אנחנו באמצע פרקושיה, שרבונה אמר פה אצלנו במשנה, ששילם ולא רצה להישבע, אז אמרנו שמשבין אותו שבועה שלא ברשותו במשנה, אז אנחנו עכשיו באמצע קושיה, אבל לפני זה הגמרה רוצה לברר את סוף המשנה. שלמדנו במשנה שהמלווה נשבע ולא הלווה, למה? כי אמרנו החשש שמה יישבע ויוציא עליי את הפיקדון. שואלת הגמרא על אי. על איזה הלכה במשנה נאמרו דברים האלו? יש לנו פה שתיים רשע, שתיים ספה. אז ככה, אילם, האם תרצה להגיד שזה נאמרה על הספה, הספה זה נקרא על הרביעי, ממש, שבמקרה, שמה, שאם, ששמה, אם המלווה יישבע ולא הלווה, אז שמה אנחנו רואים שהמלווה יישבע ולא הלווה, כי אנחנו מפחדים שהוא יישבע ויוצא לו את הפיקדון. השואלת אמרה, בטפוק לדשבוע גבי מלווה, גם בלי הטעם הזה, אז מי אמור להישבע? המלווה, כי מי היה מודה במקצת? המלווה, אז לא, למה אתה צריך לבוא לטענה הזה, שמי נשבע מי שהפיקדון אצלו, ומה הסיבה שהוא צריך להישבע המלווה, שמה יישבע זה ויוצא על הטפקדון, לא קשור גם בלי זה, שבטפר ישבע גם במלווה, ידע כמודה ממקצת הטענה, אז אם ככה כל מי ששם פה את השבוע הזה הוא, אז ברור שהוא חייב להישבע, אלא אמר שמואל שהמשנה הזאת היא הולכת על הרשע, עכשיו שואל את הגמרא איזה, ברשע יש לנו שתי מקרים, שמה הרשע? מה הרשע? מתרצת הגמרא, הכוונה הספה דרשע. כי בחלק, הדין השני, שמה למדנו שם בדין השני? ששם הדין השני כתוב שם ככה, סלע הלוויתיך עליו, והוא טוען שקל היה שווה. זאת אומרת, אנחנו למדנו, המלווה טוען, שאני הלוויתי לך סלע של שתי שקלים, וזה היה שווה, המשכון ושקל היה שווה. ואלה אומר לו, כי אלה סלע אל ויתניה, זאת אומרת, עדיין אתה חייב לי אחד, ואלה אומר לו, כי אלה סלע אל ויתניה עליו, ושלושה דינרין היה שווה, זאת אומרת, אומר, אני רק חייב לך סך הכל דינר אחד, אז אמרנו שהלווה הזה חייב, דשבוע גבי לווה, עכשיו, מעיקר הדין, אמרנו שהוא חייב, הסברנו את זה מקודם, הסברנו שמי אמור להישבע בפשטות לפני המהלך הזה, הלווה צריך לשבע שבועת מודה במקצת, וישלם את האחד. עכשיו, אומר, על זה אומרת הגמרא, שאפילו שמעיקר הדין הלווה צריך לשבע, כי השבוע הוא הכניס פה את השבוע, כי הוא הודע במקצת, אבל פה הגיעו, מגיע, כתוב בסוף המשנה על המקרה הזה, ואמור רבנן שמי יישבע פה? להשתבע מלווה. ולמה? שמה יישבע זה, ויוציא עליי את הפיקדון, אז פה חכמים העבירו את השבוע מהלווה למלווה. עכשיו הגמרא הולכת לסיים את ההוכחה מהמשנה שלא כמו רבונה. ואם אנחנו מסיימים, ואם איסה, אנחנו עוברים לעמדי עמוד א', ואם איסה לדרבונה, אם באמת יש את ההלכה לכמו רבונה, שבכל מקרה שהשומר משלם, אז אפילו שהוא צדיק והוא משלם מיד והוא לא רוצה להישבע, אז תמיד הוא צריך להישבע שזה לא ברשותו. כי אנחנו מפחדים שאולי הוא יתאהב במוצר, אולי הוא רצה את המוצר ולכן הוא משלם ככה, כי הוא רוצה בכזה מצב לקנות את זה מהבעל הבית. אז אם איסה דרבונה, כיוון במשתם המלווה שבועה שאינה ברשותו, איך המצימה פיקלי? הרגע שתמיד הוא יצטרך להישבע שזה לא ברשותו, אז איך יש לך את החשש שהלווה ילך אחר כך ויוציא את זה? אז מה המשנה אומר, הלווה יוציא את זה? איך המשנה אומר דבר כזה? הרי לפני דקה רבונה אומר שתמיד הוא צריך להישבע שהמוצא לא ברשותו. אז איך אומרת פה המשנה שיש לנו חשש שאם הלווה יישבע, אז המלווה יוציא את הפיקדון ואז הוא יפסול אותו בעידות. הרי הוא נשבע שלא ברשותו לפי רבונה. הבנת את הטענה? אלא מה אם מפה אנחנו רואים לכאורה? שאין כזה שבועה שלא ברשותו. אם הוא שילם, כמו שלמדנו במשנה שלנו, אין שבועה בכלל. אז מגיע הגמרא מתרצת את התמיעה הזאת על רב אונה בכמה תירוצים. אנחנו רק נתחיל פה את המהלך הראשון, ומחר בלי נדר, או אני אמשיך, או זה נראה מחר נמצא אחי מה קורה. אז הגמרא מתרצת על רב אונה בכמה יישובים. תירוץ ראשון, אמר רבה שפה במשנה במסכת שבועות, זה לא פה, במשנה במסכת שבועות מדובר, שהוא לא נשבע את השבועה הזאת, שאז יש לחשוש שמה יוציא אחר כך, כי מה זה מדובר? שיש עדים שנשרפה. יש לנו עדים מפורשים שמגיעים להגיד שנשרף המשכון, שאז אין לנו צורך שהוא יישבע שזה לא ברשותו, כי יש לנו כבר עדים שמעידים שזה לא ברשות המלווה, המשכון הזה.
זה
אין
פה שבועה בכלל.
אבל יפה מאוד מה שדוד שואל, בוא נגמור. אז רגע, אז אם זה לא פה, אז אם זה חשש שיכול להיות פה, איך הוא יוציא את הפיקדון? זה כבר בעולם האמת, זה בשריפה. אתה אומר עדיין שמעיקר הדין מי היה צריך להישבע שם הלווה, ואתה מעביר את זה למלווה, כי אולי המלווה יוציא את זה. שואלת הגמרא, אם יש עדים שנשרפה, היא אחי, מאיך המייס אלה? מגיע הגמרא מתרצת באופן שונה, אלא אמר רב יוסף, שיש עדים שנגנבה. אז אומרת הגמרא אותו תשובה, סוף סוף אם יש עדים שלה, סוף סוף מאיך המייס אלה? מתרצת הגמרא שמדובר, אנחנו מפחדים דתרח ומייס, לא יכניס משטרה עניינים, ואז הוא יתרח ויביא את זה. פסיק, אני לא... לא, אנחנו... אולי עד התירוץ של הבאי, הוא צודק. לא, 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 תירוץ חצי דקה עד התירוץ של הבאי. שואלת... לא, באמת, הוא צודק. אני שכחתי שיש לנו פה מלאך של... מלאך ראשון. שואלת הגמרא, יא אחי, אם אנחנו חושבים שהמלווה יביא את זה, אז כי משתה במלווה, נמה להתרח לא יביא ולהיסה. גם כאשר המלווה נשבע, עדיין יש לנו... מה אתה רוצה שהמלווה נשבע? שמה? שאת השבועה אתה מעביר אליו. עדיין יש לנו לחשוב שהלווה יתרח, ואז הוא יביא להכחיש את הדברים של המלווה. אז פה אני מסיים, את הרצת הגמרא לא. ביש למה מלווה הוא יכול להתאמץ ולפסול את המלווה, ביש למה מלווה ידע מן כעל ונפג בביתי, ואז אני אתאר לכם את זה, אפילו שיש עדים שזה נגנב, הוא יודע, הוא יכול למצלמות, להפעיל, הוא יודע מי מסתובב איתו בשעות האלו, אז הוא יכול יותר לעלות על הגניבה מלהביא את זה, ואז הוא יכול להוכיח פה את הזה, לכן אנחנו מפחדים שהוא יפסול את הלווה. אל הלווה, מי ידע מן נעל ונפג בביתי במלווה, אז יוצא ככה, שבאמת אפשר להגיד שבמשנה מדובר באופן שאין המלווה צריך להישבע שזה לא ברשותו. למה? כי יש לנו עדים שנגנבה, ואין לנו לחשוש שעיניו נתם. ובכל זאת, יש לנו חשש שמה הוא יתרח וישיג את הפיקדון ויכחיש את הלווה, ולכן יישבע המלווה. מה שאין כמשנה שלנו, במשנה הראשונה של המפקיד. אז מה למדנו במשנה הראשונה של המפקיד? ששילם ולא רצה להישבע, מה זה אומר? עדיין אפילו שהוא משלם הוא צריך להישבע שלא ברשותו, כי באמת אנחנו מפחדים שמה עיניו נתן בה. ומחר בתפילת הנשמה נראה עוד כמה תירוצים.